ראינו כמה דברים, אנחנו ממשיכים. קודם כל, כמה עבירות פיסים, את שיטת הרמב"ן שמוזכרת בקיצור עצמנו ומוסברת באריכות בדף מ"ב. כותב הרמב"ן ששומר שכר צריך לשמור בגופו. אפילו התמין מי עמה בקרקע או חומות של ברזל ונגנב, אז הוא חייב. א', זו שיטה שהרמב"ן אמר אותו, קוראים באריכות, לא נקרא בפנים, בדף מ"ב. אין באמת ראיה לשיטה. הראיה העיקרית זאת השאלה לא מחייבת. אם לא נגיד ככה, אז מצאנו שומר שכר חייב בתור איתנת כנף. כלומר, הרמב"ן מנסה, בצדק, יש לנסות, למעט במקרים האפשריים, ששומר שכר יהיה חייב בגניבה ובעידה. למרות שהגמרא אומרת, בעיקרון זה קיים, כלומר, אי אפשר לתת תשובה למדנית. לא, זה לא שייך. הגמרא אומרת שאם ליסטה מזויון נחשב לגנב, שזה לא שאלה של שמירה, זה שאלה של לא בכמה, איך אני מגדיר ליסטה מזויון? כיוון שהוא מפחד מבני אדם, אז הוא נקרא גנב, או כיוון שבכל זאת אתה מכיר אותו והוא עושה את זה בפניך, אז הוא נקרא גזלן. אם נגיד שהוא גנב והוא חייב כפל, אז גם טוען טענת ליסטה מזויון חייב, כי הוא פטור מדיני שמירה כי זה אונס, והוא טוען טענת גנב, לכן הוא חייב כפל. אז יכול להיות שיש שומר שכר שחייב וטוען טענת גנב, אבל הגמרא אומרת, חוץ מזה אין עוד מקרים, ככה מה שהגמרא, הגמרא לא מצא מקרה אחר, ולכן הגמרא גם מתארת שרוב השיטות הן שטוען של ליסטה מזויון הווה גזלן, ולכן באמת לא קיים מקרה. אם אנחנו נגיד שיש מקרים אחרים של אונס שפוטרים, יש מקרה אחד של אונס שפוטר ליסטה מזויין, אבל יש עוד מקרים. סתם אונס, הוא קבר את זה טוב מאוד, טוב, דלתות של ברזל, והגנב הצליח להגיע. אז נמצא שיש טוען טענת גנב שחייב. לא רוצים. זה לא קושיה שצריכים למות ממנה. תשובה היא, מה שהרמב"ן עצמו מזכיר, שזה לא שכיח, הגמרא לא הזכיר את זה. בגדול, בשומר שכר יש מקרה נורמלי שטוען טענת גנב, בשומר שכר זה כמעט לא קיים. בגלל הקושיה הזאת, אז הרמב"ן אומר, אני אעשה מאמץ, אני אמנע ממקרים, לא נמצא מקרה ששומר שכר פטור בגניבה. אז אני אגיד לך עכשיו את החידוש שלי, שהוא צריך לשמור בגופו ולא להטמין תחת מי עמות בקר. אוקיי, יש קושה. זה לא הקושה הכי טובה שבעולם. חוץ מזה, אין לו שום סיבה להגיד את זה. נכון, הוא מצא גם ירושלמי. יש לו מקום. למה אני מדגיש את זה? כי השיטה היא באמת בלתי מובנת, השיטה. זה לא הגיוני. אתה אומר שהגמרא עומד מפורש, שליסטה מזויין הוא כן פטור. למה? כי זה אונס. אז למה זה לא? הוא נעל אותו בכספת, כספת הכי טובה שבעולם. ואירה איזה משהו, כספת לא פעלה, או אני לא יודע מה, היה לה הגנה ונבואה, הוא פתאום הצליח לגלות את המספרים, את הקוד, והוא נכנס. אז למה שיהיה חייב? תגיד שזה גזירת הכתוב שאומר, מה, צבא שכר חייב בגניבה? נקודה, זה נקרא גניבה, אז הוא חייב, למה אגיד דבר כזה? זה ברור ששומר שכר פתור. עכשיו הרמב"ן עצמו מודה שאם השומר שומר בגופו והוא חלה, קיבל התקף לב, שהוא כן פתור. למה הרמב"ן אומר את זה? זה בדף מ"ב, כי הוא אומר, כי זה ברור שזה נכון, כי אונס רחמנא פטרי. אז מה ההבדל? מה ההבדל בין מה שהרשב"א קורא אונס בגופו של שומר לבין אונס בגופו של הפרה? מדיני אחריות, מדיני פשיעה, אונס, אשמה, האם אני שמרתי טוב, לא שמרתי טוב, זה אותו דבר. היה כאן ברק, אם הברק פוגע בבהמה, אתה פטור, ואתה חי, אתה בברק זה לא גניבה. היה ברק שפגע בשער, ואז הגנב הגיע, אז אתה חייב, ואם זה פגע בך, אתה פטור. מה כאן ההבדל? אז טוב, אז יבוא הרשב"א וישפר את השיטה. ישפר את השיטה ידי זה שהופך אותו לעוד פחות הגיוני, כמו הולך עד הקצה, אבל בכל זאת זה עקבי. גם פגיעה בגופו של שומר, אז זה גם כן, אז הוא גם כן חייב. רק פגיעה בגופו של בהמה פוטר, כי כתוב עונש בא עומד. אז מה, זה לא בדיוק ספרה, כלומר, זה לא ספרה שמתקבל על הלב, אבל מה הגדרה לפי הרמב"ן? למה, מאיפה עכשיו, הרמב"ן קובע עובדה, שאומר צריך לשמור בגופו ולא בידי אמצעים אחרים. אני רק אגיד את השאלה עוד פעם, ברור, תחשבו מעשית, אתם לא יודעים כלום, לא למדתם רבנים, אתם פשוט בני אדם ישרים. בדין שמה שנקרא בגמרא, בדין שבסוריה. לוקחים הדיוטות. אין לכם, אין הדיוטות יותר גדולים מכם. לא במובן המובן היווני, לא במובן באנגלית, יש כאן דוברי אנגלית. כן, הדיוט זה אומר אדם פשוט, לא איך זה נשמע. אני אומר לכם, אני מסרתי לכם, או מסרתי למישהו פרה לשמו. עכשיו, יש לו שתי אפשרויות. הוא יכול, או, מי זה בן אדם הזה? הוא עד גיל 13, הוא מבוגר, הוא בן דת, הוא שוקל 55 קילו, ויש לו הכשרה רצינית, הוא למד בישיבה כל חיים. ויש לו עכשיו שתי אפשרויות, או שהוא ילך עם הפרה, יחזיק אותו ביד, או שהוא... על חשבון עצמו, הוא ישים את הפרה בתוך הבית של שיש אבן עם מערכת אלקטרונית משוכללת שמזמינה את חצי משטרת ישראל לבוא ברגע שמישהו מתקרב 100 מטר מהבית הזה עם מצלמות והכל. מה עדיף? אז הרמב"ן אומר שצריך לשמור בגופו ולא לסמוך על זה. אני כדאי, אני תפוסק כוח. אמר, ברור, זה עובדה, זה שמירה יותר טובה. הוא אמר, לא יכול להיות שזה שמירה יותר טובה. אם הוא שומר שמירה יותר טובה, הוא יהיה חייב במה שהוא יקרה. אם הוא שומר בעצמו, זה בסדר. אז מה רואים מזה? מה ההגדרה של הדבר הזה? שומר שכר צריך לשמור בגופו, למה? כי מילה אחת, מה?
הוא לא שומר, הוא לא שומר
בגופו. כן, זה מה שהוא אומר, הוא צריך לשמור. הוא לא צריך לספק שמירה. זה לא שאין כאן שמירה, זה הבדל של צורת הפועל, לא הבדל של איזה פועל. הוא מספק שמירה, זה לא טוב, הוא צריך לשמור. כלומר, החפץ הוא שמור בכל מקרה, אולי אפילו שמור יותר טוב. אז זה לא מספיק שהוא דואג שהחפץ יהיה שמור, הוא צריך לשמור. עכשיו למה? מאיפה יכול לבוא במושג כזה? אם אני מעוניין בתוצאות, זה מה שרציתי להדגיש בדוגמאות שלי. אם אני מעוניין בתוצאות, אז הוא לא מספק תוצאות יותר טובות, הוא לא מספק שמירה יותר טובה. כן? אז אני לא מעוניין בתוצאות, אני מעוניין בפעולה. הוא צריך לעשות פעולה א', למרות שזה לא כל כך טוב, ולא לעשות פעולה ב', למרות שזה יותר טוב. אז מה זה אומר? באיזה תחום, באיזה מושג זה חשוב לי מה הוא עושה ולא מה התוצאה? שהוא? כן. זה אומר שזה מדין, זה לא אכפתי מהתוצאה, אני לא סיפה, לא יודע אם זה בדעת, לא לקחתי אותך, או התורה לא אומרת שהוא נלקח כדי לספק סחורה, אלא הוא נלקח לעשות פעולה. אם אני לוקח מישהו, אני לוקח אדם לצבור את הבית, ואני משלם לו, זה פועל, איך משלמים זה פועל? לפי שעה, כן, זה מעשה מההסכם, 50 שקל לשעה, ואז במקום לבוא, אז הוא, לא יודע, שלח מישהו אחר. שאלה פשוטה, האם פועל יכול למסור אצל מישהו אחר? תשובה היא לא. כי אני לא דיברתי, בדם השני, אני לא סומך עליו. היריד לא אמרו יותר טוב, יש סוגיה מעין כזה שאנחנו כמעט נלמד. מי שיש לו קצת טיפה של סקרנות, אז הוא יסתכל שורה אחת קודמת, בגמרא בדף ל"ו, שנלמד עד יום שני, הסוגיה של שומר שמסר לשומר. אז זה לא אותו דבר, כי שומר זה לא פועל, כרגע אני משמע, זה כן פועל, אבל בכל זאת, שומר שמסר לשומר, אז יש שם מחלוקת בגמרא, זה בסדר, לא בסדר, בין השאר, יש שם שורה שאומרת, אני לא סומך עליו, אני לא מכיר אותו, איך אתה יכול להעביר את זה למישהו אחר? פעולה זה הסכם שאתה פועל בשבילי, אם אתה לא עושית עבודה, אני לא משלם לך, עכשיו הוא יביא, אני אגיד משהו אחר, אני לקחתי אותו 50 שקל לשעה, זה היה הסכם שלנו. ואז הוא בא, ולא יודע, הוא עושה ככה, והבית נצבע, ועכשיו הוא רוצה 50 שקל, הוא רק עבד דקה, אני לא משלם לו. כי פועל שם, פועלים אותו בשביל הפעולה, לא בשביל התוצאה, זה לא בין פועל ובין קבלן. קבלן מספק תוצאה, מוצר, לא אכפת לי איך, ופועל מספק עבודה. משלמים לו בשביל עבודה, לא בשביל התוצאה. גם אם הוא יצבע, יש בזה כולה, אני לוקח מישהו לצבור, הוא דבר, אני לא אוהב את התוצאה. גם אובייקטיבי, לא שהוא לא עשה מה שביקשנו, אבל זה לא עבודה טובה. אני לא יכול לא לשלם, אני אשלם בשביל מה שהוא עשה עם הידיים. וזה שזה, אני חשבתי, אתה לא מקצועי כמו שחשבתי, זה בעיה שלי. קבלן, אמרתי, אני רוצה משהו בסטנדרט כזה וכזה, הוא צריך לספק אותו, לא אכפת לי איך, הוא יכול גם לקנות את זה ברחוב ולהביא לי ולעשות קופה לחשבוני, אם הוא ימצא דרך. אז כנראה, אני אומר, אני לא יודע למה זה יהיה ככה, אבל כנראה שמה שהרמב"ן טוען זה ששומר סחר, עכשיו זה חשוב, כי אנחנו מעוניינים בדילים בין שומר חינם לבין שומר שכר. אבל בשומר שכר אין דין כזה. לקחת מישהו להיות שומר שכר, אז הוא מבטיח את שלמות החפץ. ברמה של שומר שכר, בלי פשיעה וכן הלאה. אתה לקחת שומר חינם. לקחת שומר שכר, אז אתה משלם לו, אז זה שאתה משלם לו, בסך הכל אי אפשר לברוח מהמקום היחיד שבגמרא שיש בסיס, זה היה ביטוי שמפריע בגמרא שלנו. להכי יאי ולהיאגר, כי איך היא דרה ולנתירות היא יותר אותה. אז בפשטות זה אומר, בסדר, אתה מקבל כסף, אז תעשה יותר. אז כאן זה כן יותר, צריך לבוא יותר קשה, אבל הוא לא מספק יותר. אז זה לא בדיוק ההבנה הפשוטה שלנו, אבל זה עדיין חייב להיכנס למילים האלו. כיוון שיש כאן כסף, אז זה הופך אותו, זה מכניס אותו לתוך מסגרת של מי מקבל כסף כדי לעבוד, זה פועל, ופועל צריך לעשות את העבודה שסיכמנו עליו, בגופו. אני לא הופך את זה לגיוני, אני פשוט נותן איזו הגדרה שאפשר, הגדרה שמתאימה, אבל אני עדיין לא מבין למה זה גיוני, וקשה להגיד סגרת הכתוב, איפה כתוב סגרת הכתוב הזה. יש איזושהי תפיסה כאן, זה נראה לי מאוד תמור בזעודה שהרשב"א קיבל את זה כדבר פשוט, שהרמב"ן צודק, הוא אפילו הלך והחמיר. ראשוני ספרד, כולם מקבלים את הנקודה הזאת, תוספות כנראה חולק. אז יש דין, זה נוסיף את זה לרשימה שלנו עכשיו, למה זה מתקשר? זה מתקשר לבוא שזרקתי ביום רביעי, שאולי נגיד חלק חילוק כזה בין שומר חינם לבין שומר שכר. שומר שכר הוא לא שומר חינם עם חומר, אלא שומר חינם עושה לי טובה, הוא עושה את מה שאני עושה. שומר שכר הוא מקצוע, הכסף הופך את זה למשהו עסקי. עכשיו, יש הרבה מודלים של עסקי, זה לא בדיוק פתר את הבעיה, אבל בכל זאת, כיוון שעכשיו אתה, זה נכנס לתוך המסגרת המקצועית, העסקית, הדברים שיש בשוק, אז כן, המסגרת היא מסגרת של פועל, ואם הוא לא פעל, אז הוא לא עבד. אם הוא לא עבד, אז הוא אין לו פטור של אונס, כי הוא לא סיפק, שמירה בכלל, הוא לא שמר. למרות שהחפץ היה שמור, אבל זה לא קשור אליו, ולכן הוא יצטרך לשלם לפי הרמב"ן. אני לא חושב שזה, כלומר, אני אומר ספר רק אז ואני מבין אותה. אחרי 5 דקות, ואני אשכח מה שאני אמרתי, ומישהו יגיד לי שהרמב"ן הוא בדבר כזה, אני אגיד, באמת? איך שיהיה זה נכון? זה כל כך תמור. למה שאדם לא יכול לרכוש מערכת הגנה וללכת לישון? מה זה, זה... צריכים להיזהר מלהפוך, אנחנו לא חסידים. אז מותר לנו בסוף השיעור להסיק מסקנות מוסריות מהלומדו של הגמרא, אבל ההפך לא, אי אפשר להסיק מסקנות למדניות מהמוסר של הגמרא. אז זה נכון שהקדוש ברוך הוא הפקיד את נשמתי בידי, ושם אני צריך לשמור בעצמי ולא לעשות פעולות אחרות. אני חושב שזה נכון. בפרט המוסר מהרמב"ן אפשר להסיק מוסר באמת אמיתי, אבל זה לא הסברה של הרמב"ן, כן? אדם לא יכול להגיד, בסדר, אני איכשהו, הנשמה שלי שמורה בגלל שהישיבה שומרת על זה, ואני לא צריך לעשות כלום. אתה צריך להתקרב לקדוש ברוך הוא בעצמך. אבל למה ששומר צריך להתקרב למפקיד בעצמו ולא יכול להוציא תעודת ביטוח ממישהו שאמר, אוקיי, יש לך מערכת טובה, שמנו כאן סירנה, שמנו כאן אזעקה, תלך לישון. אומר רמב"ן, הוא לא יכול. אז התשובה היא בגלל שהוא פועל בגופו, זה הייתה הסכם בינינו. בדעת, זה מה שהמפקיד רצה? אולי, לא יודע, למה שהמפקיד יוצא את זה, אם זה לא כל כך טוב. עכשיו אני רק אוסיף שנדמה לי, אני חושב שזה נכון, מה שאמרתי שאולי זה יותר טוב להדמין אותו, אז יכול להיות שזה לא יותר טוב. כלומר, בואו נחשוב ככה שהגמרא באמת מדברת על מקרים שגנבים הם לא גנבים מזוינים, כן? ליסטר מזוין זה יוצא מן הכל, אבל להפך אנחנו פוסקים שזה גזלן, הוא לא נקרא גנב. אז גנבים שאנשים שבאים, וכל מה שהם סומכים זה שהם מגיעים כשאף אחד לא מסתכל. אז בסך הכל זה נכון ששמירה בגופך הוא אפקטיבי. אין דרך לגנב רגיל לגנוב אם אתה שם. כי אין לו, הוא לא יכול, הוא לא בא להתגבר עליך. זה כבר ליסטים מזויון. אז תגיד לי, אולי הוא פשוט יותר חזק ממך, זה גם נקרא ליסטים מזויון. כלומר, הוא לא מתגבר עליך, הוא גונב, הוא סוחב אותו כשאתה לא מסתכל. אז אם אתה שם, זה לא יכול לקרות. שמירה בקרקע, אז זה לא מונע את הגניבה בוודאות. זה רק, מן הסתם, הוא לא יגיע, כי איך הוא ידע ששם, הוא לא יודע איפה לקבור, מחיצות של ברזל, אבל מה שאתה עשית, לא, זה מוריד אחוזים, זה לא שמירה יותר טובה. לכאורה, אני חושב שהגמרא אולי יגיד ששמירה בגופה, או הרמב"ן יגיד שמירה בגופה, או סך הכל זה 100%. אלא אם כן, עכשיו נבין את הנקודה של רבן, אלא כן, מה קורה? אני שומר גופו, בגופי, אבל אני חליתי. לא, אז רבן אומר, חינמי, אתה פטור. הרשב"א שלא יסכים גם לזה, אז מה שאמרתי עכשיו זה לא רלוונטי, כי אדם שומר בגופו, יש סיכוי של 5% שהוא לא יצליח, הוא יחלה. ואם הוא שומר, אוקיי, יש 5%, או אפילו פחות אולי, שמשהו ישתבש והגנב יגיע. אבל לפי הרמב"ן, שאם אני שומר ואני בריא, אז אין באמת דרך לגנוב. פחות או יותר. אז זה לא נכון מה שאמרתי, שאיך יכול להיות השמירה בקרקע יותר טובה? היא לא יותר טובה, היא שווה. אבל עדיין היא רק שווה. אז למה הקפיד הזאת של שמה בגופו? צריכים להגיד שהוא מוגדר כפורם. אוקיי? אז זה שיטת הרמב"ן. פוסקים ככה גם, זה נמצא בשולחן ערוך, כל הראשונים בסופו של דבר הסכימו. וזה, אני אומר, יש לשים לב שזה לא, כאילו יש גמרא כזאת, זה לא מתחייב. הרמב"ן, לכן הרמב"ן כתב כל כך הרבה בדף מבית, כי הוא הבין שהוא מתווכח עם דבר מאוד מאוד הגיוני. לכן הוא צריך להשקיע כדי לשכנע אותנו, ואם הוא שכנע או לא, אז אני משאיר לו כל אחד ואחד. שיטת הרמב"ן, שיטת הרשב"א, זה לקחת את הרמב"ן והולכת עוד צעד אחד קדימה. הוא אומר, אני לא מסכים לפטור שהרמב"ן נתן לאונס בגופו. גם אם הוא שמע והפסיק לשמור, אבל הפסיק לשמור באונס, הוא חלל, לקחו אותו לבית חולים, אז אני חושב שהוא גם כן הוא גם כן חייב. הוא רק פטור באונס בגופו של בהמה. כתוב או נשבע או מת, אז התורה תיארה אונס שזה אונס בגופו של בהמה, זה מה ששואל חייב ושומר שכר פטור, אבל אונס בגופו הוא גם כן חייב. אז מה עכשיו, רק הניסוח, מה שיטת הרשב"א, מה הוא אומר? זה אותו דבר כמו הרמב"ן, אבל האמת שזה יותר פשוט, זה לא יותר מסובך. מבחינת הסברה, יותר קל להגיד אותו. מה הרשב"א סובר? שומר שכר צריך לשמור. אם הוא לא שמר, אז הוא חייב. אז הוא לא שמר. הוא לא שמר, כי הוא היה בבית חולים, אז הוא לא שמר. אם הוא שומר, ובכל זאת משהו קורה, כמו שמר בגופה עובר, נשבע ומת, אז הוא פטור, כולל גם לסתם מזוין. כי זה כמו נשבע עומד, משהו קרה לבהמה, התגבר על שמירתך, למרות שמירתך זה קרה, אז אתה פטור. אבל אם הוא לא שמר, אז הוא חייב. אבל יש, בכל זאת, לשים את המשפט האחרון, מה זה אומר? למרות שהוא לא שמר באונס, הוא חלה. אז הרשב"א סובר ששומר שכר חייב באונס. זה, המשפט הזה צריכים להגיד, זה נגד המשנה, כן? זה נגד מה שלמדנו בכיתה ג', זה נגד הפסוק, לכאורה. כן, הרשב"א אומר שומר שכר חייב באונס. עכשיו הוא מסביר מה זה אונס בגופו, הוא חייב. אונס בגופו של בהמה, הוא פטור. עכשיו אני רוצה לזה, עכשיו אני צריך שזה הגדרה, מה ההבדל אם אתה אומר שהוא שמר אבל הבהמה נפגע, זה הוא פטור, או שהוא לא שמר באונס, הוא נפגע, שאז הוא חייב. אם אתה אומר ששומר שכר חייב באונס, או ששומר חייב באונס, שיהיה חייב גם על נשבע עומד, יחייב על אונס ממש. אתה אומר, לא, אונס פותר אותו, אבל אונס בגופו הוא חייב. אז אתה אומר את הדין, כי הוא לא שמר. אבל הוא לא שמר באונס.
אונס בגופו זה
סוג
של פשיעה.
מה?
כי אונס בגופו זה סוג של פשיעה שהוא לא שמר
באותה שעה. זה לא פשיעה. איך אתה יכול לעשות מילה הזאת? הוא ישע שמה,
הוא היה
דרוך.
הוא לא עשה את התפקיד שלו.
אבל הוא לא פשע. ברק, נו מה? אתה לא יכול להגיד את המילה פשע? זה חוצפה? איך אתה יכול להגיד דבר כזה? תגיד את זה לא בפנים. פושע! לא פושע. קצת רחמנס, בן אדם נמצא בטיפול נמרץ. אתה בא אליו בנותן לו חשבון, זה קצת חוצפה, אבל זה בסדר. ואז הוא שואל, מה פתאום? והוא אומר, מה פתאום חשבון? אתה אומר לו, פושע! זה צריכים לזרוק אותו. מה, זה לא פושע. הרשב"א סובר ששומר שכר חייב באונס. ברור שזה אונס. אין לך אונס יותר גדול מזה, זה אונס ממש. אז מה כאן צריכים? קודם כל, רק כתובות, אני לא רוצה היגיון, למה זה פייר? זה לא פייר. אבל מה כאן ההגדרה?
חייב אם הוא לא שמר.
כלומר, כן, מה שבדי המילה אפשר, כלומר, מי שיושב ליד הפרה וחלה, אז הוא לא שומר. שנייה. קודם כל, הוא לא שומע. מי ששמע, ובכל זאת זה נגנב, אז הוא כן שמע. אז הוא עשה, אז זה עונש שפותר. אבל הפטור שהרמב"ן המציא, שזה סביר, עונש רחמנא פטרי, מדד לך, עונש רחמנא פטרי, לא, זה לא נוהג בשומר שכר. כי שומר, למה שואל חייב? אפשר לחייב מישהו בבונס, שואל חייב בונס, תשובה היא ש... סתם בשיעור כללי הזכיר את זה, יש שתי אפשרויות, או שזה מין תעודת ביטוח, או בסדר, או שזה דין ביילים, אפשר להגיד כל מיני ספרות בו. אז גם בשומר שכר אפשר להגיד שהוא פטור, אלא אם כן הוא שמר, שמירה פותרת אותו, אבל אם החפץ נפגע והוא לא שמר, אז הוא חייב. טוב, עכשיו, בכל זאת, כן, איך נוכל לתת איזשהו שיפור להגדרה? למה אם הוא לא שמר הוא חייב, למרות שהוא לא שמר באונס, אבל אם כן שמר, אז הוא פטור. לא צריכים להגיד, המעודה שהרשב"א לא חשב שהוא צריך להגיד יותר מזה. התשובה היא ששומר שכר הוא סוג של שואל עם פטור של שמירה. כלומר, אתה קיבלת דבר בחזקתך, בוא נגיד את הצורה הכי פשוטה, זה תעודת ביטוח. שומר שכר אמר, אני אדאג שאתה לא תפסיד ערך, או שאתה לא צריך, שלא תפסיד ערך. איך? על ידי שמירה. אז אם הוא שמר, אז הוא פתור כארץ סחמן הפטרי. אבל אם הוא לא שמר, אז הוא לא עשה את ההסכם, ולכן הוא חייב. מה יכול להיות היגיון פה? אני בעצם קצת לא התכוונתי, אבל עכשיו אמרתי את זה. זאת אומרת, המדייקים במשפט האחרות שאמרתי, אז תשמעו כבר את הסברה. מה לכאורה, אני חושב, צריכים להגיד, כדי להסביר למה הוא חייב אפילו באונס? טוב, אמרתי את זה כבר. לא צריכים לנחש. זה תעודת ביטוח. כלומר, השמירה של שומר שכר, זה חידוש גדול. זה אם הדבר ייעלם, ינזק, הוא ישלם, אז הוא שמר. מה זה אומר? הוא ביטח את הערך של הדבר, ולא בהכרח, או לא רק את השלמות הגוף. אז הוא אומר, אני אחזיר לך את הפרה, או שאני אחזיר לך את הכסף. כמובן רק במאמציו. כלומר, אם החפץ נעלם, ניזוק, למרות כל מאמציו, אז זה לא כלול בחשבון שלו. זה מה שהתורה פטרה, שומר שכר מאונס. אבל הוא הבטיח לעשות מאמצים כדי להבטיח או את החפץ או את הערך. אז אם הוא שומר כמו שצריך, קרה משהו מן השמיים והזיק לחיפץ, אז זהו פתור, כי הוא עשה את כל מה שהוא הבטיח ואתה בכל זאת מפסיד. אבל אם בסופו של דבר הוא לא שמר, אז הוא לא קיים את ההסכם, אז הוא כן עכשיו יכול להבטיח את החיפץ. איך הוא ישמור? אם הוא חלה, אתה אומר, הוא חלה, אז הוא לא יכול לשמור. כן יכול לשמור, הוא חלה, שישלם צ'ק. הוא שומר על ערך של החיפץ, על ידי זה משלם. רק אם החיפץ ניזוק למרות כל מה המצב, אז הוא פתור. אבל אם הוא לא התאמץ מספיק, לא באשמתו, הוא לא התאמץ מספיק כי הוא חלה, אז נגיד מקרה אחר, סתם שאלת מוסרית, אדם שומר והוא מרגיש שהוא חולה, יש לו סימנים, עוד מעט הוא יאבד את הקרבתו, האם יש לו חיוב לבקש מישהו אחר למלא את מקומו? אמר לי, סביר, הוא יכול לעשות משהו כדי לשמור. הוא צריך ללכת לישון על דגן אינשי, כן, הוא הולך לישון כי הגיע, אי אפשר, שלושה ימים הרטבה, הרשב"א כאן שאל, אז אי אפשר לא לישון, כל אחד צריך לישון, מה? החלה מחורף, אז מה? יעקב אבינו לא ישן, שלושה ימים אי אפשר לא לישון, אז הוא חייב ללכת לישון, אז שיביא מישהו אחר. זה לא נראה לי מופרך, אז כאן הוא יכול לעשות משהו אחר. מה הוא צריך לעשות? ישים שם את הכסף, ישים את הצ'ק, ואז ילך לבית חולים. אז זה מה שהרשב"א אומר, זה אומר ששומר שכר, בניגוד לשומר חינם, זה מה שחשוב פה. שומר חינם אמר שהוא ידע, כמו שביילים דואגים, כן? שומר שכר הבטיח את הערך. אז אם הוא עושה את מה שצריכים לעשות כדי להבטיח את הערך, ובכל זאת אין הערך, התורה פתור. אבל אם הוא לא עושה מה שצריכים לעשות כדי להבטיח את הערך, אז שיבטיח את הערך בצורה אחרת, הידי שישלם צ'ק. אז ההבדל בין הרשב"א לבין הרמב"ן הוא, כמה הרמב"ן צריך להגיד, שיש כאן חיוב לשמור בגופך, כי זה אמר, כי זה פעולת פועל. אבל הרמב"ן אומר, יש כל הבחורת הכולה שלא צריך מן הפרטה. גם אדם שחייב לעשות משהו ולא עושה אותו באונס, זה לא מחייב אותו, כי זה לא אשמתו. הרשב"א, אני חושב, מוסיף את הנקודה שהוא יכול לעשות, כי החיוב שלו זה לשמור בגופו את מה? לשמור בגופו את החפץ או את ערכו. למה אני אומר או את ערכו? כי יש כלל גדול בתורה שעוד מעט נדבר עליו בהקשר קצת אחר, שלפחות בדיעבד שווה כסף ככסף, כלומר כסף כשווה כסף. אם יש לך פרה, יש לך פרה, ואם יש לך כסף שווה פרה, אז גם יש לך פרה. זה סוג של פרה. למה? אפשר לקנות עם זה פרה, כלומר זה, כסף זה ניתן להחלפה. אז כל פעם שמשלמים כסף, זה סוג של, נניח אפילו בדיעבד, אבל זה סוג של החזרת החפץ, או של קיום, קיום החפץ. זה כלל גדול בהרבה דברים, אפשר להגיד שזה לא נכון. אני אומר, זה כלל גדול כי אני חושב שהוא כן נכון. אבל אז כאן ברשפה זה יהיה נכון. כשלומדים בבקן זה החקירה הראשונה. או האמת שלך כשאר כשלומדים קידושין, כי שכתוב שם שווה כסף וכסף. אבל נפקמין זה באמת בבקן. אם אני שברתי חלון, אני הולך לשלם, מה אני עושה? יש לי אפשרויות. או שאני אני מפצה את החשבון בנק שלו. כשברתי לו חלון, גרמתי לו הפסד כספי, אני נותן לו כסף. או לא. אני שברתי לו חלון, אני מחזיר לו חלון. זה כולה. תורמה, אתה לא צריך להחזיר חלון כדי להחזיר חלון. תחזיר לו חלון וירטואלי. מה זה חלון וירטואלי? כסף, כי כסף כשווה כסף. הפכתי את הביטוי של המשנה בקידושין. שווה כסף וכסף, אז כסף כשווה כסף. כסף זה הוא הזיקית של כל דבר. כסף הוא צורה אחרת של כל דבר. כי שוק. זה תרגום, שוק מתרגם כל דבר, וכסף, כסף לכל דבר. אז כשאתה משלם נזיק, נזיק אני חושב זה מאוד חשוב לדעת שזה נכון, אתה משלם חלון, אתה צריך להחזיר לו חלון, ואתה החזרת לו חלון, כי הכסף הוא גם חלון. ולא שאתה רק מפצה את החשבון, חשבון, חשבון בנק שלו. יש חקירה של רב חיים, שהוא יותר קיצוני. האם במזיק אתה חייב בגלל שפגעת בערך החשבון בנק של בעל הבית, או אתה חייב בשביל עצם הגיע בדבר. זה לא ברב חיים ובכתובים משום מקום הייתה בידיעתי, אבל זה בשמועות, כל מיני שמועות. רב חיים היה לו מקרה של אדם שאסף בולים. יש שני בולים של צורה מסוימת. מה הבול הכי יקר בעולם? לא יודע אם זה די נכון, זה היה נכון לפני 40 שנה כשעוד התעניינתי. יש בול אחד שהתפיסו מטוס, המטוס יצא הפוך, הכניסו את זה לתוך ה... אתם מבינים מה זה מטפסת? היו, יש מטפסת של פעם, צריכים להכניס את זה, זה חוזר ומטפיס, אז זה בצבעים, צריכים לעשות את זה כמה פעמים. אי אפשר להטפיס אותה בצבע אחת פעם אחת, פעם. אז הפכו את הדף והמטוס הוא הפוך, יש, אז, היום, יש שבעה עותקים של אותו דבר. אז לכם יהיה לנו מקרה כזה, יש רק שני עותקים של הבול הזה. ואחד מהם נמצא אצלך. ואני הולך ואני שניהם נמצאים אצלך. אני הולך ואני משמיד אחד מהם. כתוצאה מכך אתה לא יפסדת כלום, אתה בעצם הרווחת אולי, כי הערך של הפריט הנשאר הוא שווה הרבה יותר, אולי אפילו יותר ב-100%. בסדר, בכל זאת לא יפסדת, נגיד כל בול היה שווה $100,000, לא יפסדת $100,000, יכול להיות שלא יפסדת כלום. השאלה כמה אני משלם לך. אז רב חיים אמר שבנזיק אתה לא חייב בשביל זה החידוש שלו. אתה לא חייב בשביל זה שאתה גרמת לצד כספי, אלא בגלל שפגעת בחפץ. החפץ היה שווה 100,000, אתה עכשיו הוא לא נמצא, תשלם 100,000. הוא ייקח לך 100,000, ייקח 200,000 על הבור, והוא רק יביא. Okay? זה היה החידוש של רב חיים. בצורה אחרת, זה מצוטט, הידי, זה שמועות, כן? אז, יש צורה אחרת, אז אותו דבר, זה שתי צמונות, יש שני רמברנטים שנשארים, אחד, שניים אצלך, אני שרפתי אחד, אז, יש לו, רב חיים התעניין או בבולים או במנות. צריכים לבדוק את האישיות של המוסר השמועה, אני חושב שזה יסביר מאיפה באים הדוגמאות. טוב, כל זה שלא לעניין, זה רק תוספת כללית פה. כאן נדמה לי שהרשב"א אומר בשומר שכר, זה מאוד מצומצם מה שאני אומר, אבל עכשיו ברב חיים זה כללי, שומר שכר הוא מחויב לחפץ או לערכו על יד, כמו שרבן אומר, על ידי שמירת גופו, הוא פועל שפועל להבטיח את החפץ ואו ערכו. אז לכן גם אם הוא חלה הוא עדיין יכול לקיים. אם הוא שומר והחפץ נפגע, זה לא, אז אין לו מה לעשות, לכן הוא פתור, כי בכל זאת אונס סחמן הפאפריק, אתה אומרת שיש פתור אונס בשום השכה, וזה יסביר את השיטה הזאת. תוספות לכל החולק, תוספות לא מחלק ככה, אבל זו שיטת רבני ראשוני ספרד. אוקיי, זאת הנקודה הראשונה, להשלים את התמונה הזאת. אנחנו ממשיכים בגמרא. הגמרא מזכירה דרך אגב קצת, כי זה בהקשר של להסביר את הברייתא, עדיין חוקים על רבא, הלכות אביי ורבא. אבל הגמרא יוצא לו דין שרועה צריך לקדם ברועים ומקלות. כן? בא אריה, זה לא סוף פסוק, אתה לא יכול לעמוד מנגד האריה, אבל ברוך השם יש חברים, יש איגוד הרועים, שמירה קולקטיבית. כל רועה רועה לבד, אבל כשיש צורך אז הוא מוציא את השופר, תוקע תקיעה אחת, וכל הרועים באים במקלות, והם יכולים לבריח את האריה. אז הוא צריך לעשות את זה. הוא לא יכול לשמור, אבל זה בסדר, זה הגיוני, לא? זה סוג של שמירה, בכל החיים האנשים אחרים, זה סוג של שמירה, אז הוא צריך לעשות. גם שומר חינם, גם שומר שכר. אומר הגמרא, אבל יש נפקא מינה. שומר חינם בחינם, שומר שכר בשכר. אז קודם כל, מה ההיגיון? כלומר, זה נשמע הגיוני במבט ראשון, חינם בחינם, שכר בשכר, אבל אין שום קשר בין החינם הזה לבין החינם הזה, השכר הזה לשכר הזה, ובגלל שאתה מקבל כסף, אז אתה צריך גם לעשות מאמץ יותר, איזה מאמץ יותר? גם להוציא כסף. הגמרא מסבירה שהוא לא מוציא כסף. הוא יקבל את זה בחזרה, כרגע צריכים לעבוד מהר. אז הוא סכן, הוא צריך לעשות, להוציא כסף, אבל אתה תקבל בחזרה. ושומר חינם, גם זה לא צריך לעשות. אז אנחנו צריכים להבין קודם כל את החילוק. למה החילוק הזה כן משומר חינם לבין שומר שכר? הרמב"ן שאל את השאלה, כמה, אם הוא לא עשה, אז כמה הוא חייב? שומר שכר, שלא הציל ברועים במקלות, בשכר, הוא לא היה יכול להציל בחינם, הם לא יבוא. אבל אם הוא ישלם לרועים אחרים, הם יבוא. הוא לא עשה. אז עכשיו הלך הכבש, כבש שווה 100 שקל. אבל כדי להציל אותו, הוא צריך להוציא 20 שקל. שואל לרמב"ן, אם הוא חייב, אבל הוא חייב, כי הוא שומר שכר שלא עשה, מה שהוא היה חייב לעשות. האם הוא חייב 100 שקל או 80 שקל? זו שאלת הרמב"ן. הרמב"ן אומר, נדמה לי שהוא חייב 80, אבל בצורך עיון. הר"ן, אותו דבר, הר"ן הביא את שני הצדדים, הרמב"ן רק כותב בצורך עיון, הוא לא בטוח. הר"ן כותב יש שני צדדים, אבל הוא לא מסביר. הוא רק אומר, יש שני צדדים. הוא אומר, אפשר להגיד שהוא חייב 100 שקל, או לא, הוא אומר שהוא חייב רק 80 שקל, כי מנקים. לא, לא נתן את הספרות. זאת הייתה שאלת הרמב"ן. על גבי זה, הגמרא אומרת, שעד כמה הוא חייב לעשות בשכר, עד כדי דמי. כלומר, אם כדי להציל כבש של 100 שקל צריכים להוציא 120 שקל, אז הוא לא עושה. הוא לא חייב לעשות, אבל זה לא חייב לעשות. זה לא שלא חייב לעשות, כן? אבל זה אסור לעשות, כן? הוא לא יעשה, הוא לא יקבל 120 בחזרה גם, אם הוא יעשה את זה, אבל הוא לא אידיוט, כן? אז רק עד כדי דמי. שואל הראשונים, עד כדי דמי, אז שואל הגמרא, למה עד כדי דמי? צריך להיות עד כדי דמיהם פחות פחותה. מה, אם אתה אומר, לא עושים דברים לא הגיוניים, זה גם לא הגיוני להוציא 100 כדי להציל 100. מהגמרא זה כן הגיוני. כי מהגמרא יש רווח לדבר המקורי מעל ערכו המדויק. זה הנקודה פה. אמרתי, 100 שקל כסף הוא שווה כסף ככסף. אז 100 שקל זה שווה לסה, זה נכון, אבל, אז בהגמרא זה לא 100 הוא שווה. יש שני תירוצים, עולה אותו דבר, קושי דחיותא לתכא יתרתא. או בגלל ש... מה ההבדל? מה זה קושי דחיותא? כלומר, יש ערך יותר גדול לכבש מאשר ל-100 שקל ששווה הכבש. למה?
זה מעולה.
זה ערך, מה? לא, אני מבין את הלמה המציאותי, אבל מה זה אומר? זה ערך... יש... כבש ששווה 100 שקל שווה יותר מ-100 שקל. אני סותר את עצמי.
הסחורה היא ממשית.
אז מה? איזה סוג ערך זה? זה ערך פרטי. אם אני מוכר את הכבש שלך בשוק, אתה לא מקבל יותר מ-100. משלמים 100 כי זה שווה 100. מה זה שווה 100? אנחנו בשוק. בשוק זה שווה 100. לי זה שווה יותר. זה מושג, יש כזה ערך, זה ערך סובייקטיבי. החוצה שלי שווה יותר מאשר חוצה. כי זה שלי, ואני אוהב אותו, אני רגיל לו, במקרה של חיות, כי הם מעולפים להכיר את קולי. אז יש ערכים, אבל לי זה שווה כסף, לי זה שווה לשלם יותר, כדי לקבל כבש שכבר מכיר אותי. אבל בשוק זה לא שווה יותר. אז זה המושג פה, יש כאן ערך אישי, מה מעמדו הכספי. הדבר השני, תרחי יתרתא, זה יותר... זה יותר כללי, זה לא פרטי, אבל זה גם כן, כלומר בשוק זה שווה 100, אבל בכל זאת זה תלכה ללכת לשוק ולקנות. עכשיו דבר אחד צריך להיות ברור, נגיד בבבא קמא, ומילא גם בשומרים, קודם בבבא קמא, אם אני שברתי חלון, כמה אני משלם? או אני, יש כאן ספר, הספר הזה עולה 50 שקל בחנות. גמרא במציא עולה 50 שקל. אני שרפתי לך את הגמרא, כמה אני משלם לך? זה לא כתוב בבבא קמא, זה ברור. שואלים 50 שקל, זה כל בבא קמא מבוסס על כך. מעריכים, כמה זה שווה, כמה זה שווה. מה עם התרחי יתרת? תן לי 50 שקל, אני צריך עכשיו ללכת כל הדרך לחנות הספרים. איפה נמצא? איפה נמצא את חנות הספרים היום? איבדתי אותה. ירד קורה?
בכניסה הספרים, מצד ימין.
אוקיי, עדיין יש תרחה יתרת, בשבילי זה תרחה יתרת. בשביל התרחה הזאת, אני אגיד אפילו מספר. סתם, אני אומר, תשאלו אותי כמה אני אשלם ופועל שיעשה את העבודה. זה יעלה שקל. אז למה הבבא קמא, למה המזיק לא צריך לשלם 101? כדי שבסופו של דבר יהיה לי גמרא, להחליף את הגמרא שהיה לי, צריכים 101, 100 בשביל הגמרא ושקל אחד בשביל התרחה. אז התשובה היא כנראה שלא, זה לא נחשב לערך אובייקטיבי. אז נענה על שניהם. למה קשור הדחיות לא נחשב לערך אובייקטיבי? כי זה לא אובייקטיבי. כלומר, לי זה שווה יותר, אני לא צריך לפצות אותך על מה שאתה הפסעת, אני צריך לפצות על הערך. תגיד, לפי רב חיים זה פשוט, אבל אני לא רוצה להגיש שזה ראייה לבחיים. לבחיים יסביר את זה בפשוטתו. אתה חייב לא על זה שגרמת הפסד לגבר, אלא זה שאיבדת מעולם חפץ. החפץ הזה הוא, הערך אובייקטיבי שלו זה 100 שקל, ככה זה עולה בשור. אז נותן לך 100 שקל, יש לך עכשיו פרה. למרות שאתה מצטער על הפרה החדשה שלך, כי אתה הפסדת משהו איתו, אבל זה לפי רבחיים. גם בלי רבחיים, זה דין. שווה כסף ככסף. הערך הזה שנקרא ערך סובייקטיבי, הוא לא שווה כסף על פי דין. אפשר לתת מקרים יותר קיצוניים. כאן זה משהו אובייקטיבי, סובייקטיבי. כל אחד מעדיף שיהיה לו פרות שהוא מכיר ולא פרות שהוא לא מכיר. אבל סתם, יש דברים שיש להם ערך סובייקטיבי. אני יודע, יש לי את הפרח שאשתי נתנה לי בחופה, שאחר כך אני שמתי אותו באיזשהו בפריזר, והוא עדיין כל יום ראשון אני מוציא אותו, מסתכל עליו, ואני מתרפק על זה שאשתי פעם אהבה אותי. אל תצטטו את האמירה האחרונה. עכשיו מישהו בא ושרף אותו, כמה הוא ישלם? לי זה שווה מיליון דולר. באמת שווה מיליון דולר. באמת, הייתי משלם מיליון דולר לדבר אותו, אבל הוא לא צריך לשלם, כי זה סובייקטיבי. אז גם קושוד החיותה זה סובייקטיבי, למרות שזה הגיוני סובייקטיבי, כלומר זה סובייקטיבי אצל כל אחד ואחד, אבל זה לא שייך בשוק. גם תרחה יתרתא, נקרא לזה גרמה, אני לא פגעתי, הפרה לא שווה 101, פרה שווה 100, צריכים להוציא שקל כדי להשיג פרה, אז גרמתי לך הפסד, כי בסופו של דבר תיקח את המאה שלי ותוציא שקל ותלך ותקנות. בסדר, גם בנזקין פטור, זה לא ערך הבהמה. בנזיק היא משמם מערך הבימה. כנראה שגם בשומר, גם בגלל ששומרים הם אחד מחבדל לדעות נזיקים, וגם בגלל שדעי, למדתי כל מסכת במציא, אין שום מקום שכתוב שצריכים לשלם יותר מאשר הערך של הדבר. השומרים משלמים בשביל הערך הזה. אני לא יודע מה החוק, אם בביטוח, אני חושב שכן משלמים. כן? אז הביטוח הוא שונה מהדין פה. נדמה לי, אם יש לי ביטוח על הבית או ביטוח על המכונית ובזה הלך, אז משלמים ערך מכונית וגם הוצאות נוספות כדי למצוא, לא יודע. בסדר, בכל זאת יש ספק כאן, אז ההלכה היא מאוד פורמלית כזאת. החפץ הוא החפץ, הוצאות נלוות הם לא בחשבון. צריך להיות שזה הלכור הזה ברור. אני יודע בראשונים שהם גם הסכימו, אבל אני יודע בבקם זה כל הזמן כתוב שם, אכל 100, הפרה אכלה חושלי ששווים 100 שקל. משלמים 100 שקל, לא עושים שום חשבון של תרחי יתרתא, כבש, פגעת שור שלך את הפרה. אז מעריכים את הפרה, לא שואלים כמה הפרה הזאת שווה לך, כי אתה, זה בסי שאתה אוהב. זה לא, אין כאן דברים כאלו. מה כתוב ברייביד, השגת הרגל על הרמב"ם? מה קורה עם ההוצאות של הרועים והמקלות? הוא כדי דמיין. והגמרה, אתה צריך לעשות בגלל שזה שווה לו, כי הוא יביח את זה. אם הוא לא עשה, אני שומר שכר, זה יעדי 100 שקל כדי להציל את הפרה שלך ששווה 100 שקל, צריכים לעשות את זה, כי זה שווה לך קשקוש ודחיותה. לא עשיתי, אז אומר הרי, אז הוא משלם לו שקל אחד. משלם לו דמי קשור ודחיותה. כך כתוב ברי. אם מדייקים ברי ומי אני קצה בפנים, אז אני חושב ברי כמעט, כן, כתוב מפורש שאם זה עולה 99, כדי להציל פרה של 100, משלמים שקל. ואם זה עולה 100 שקל, אז משלמים שקל. כלומר, אם יש הפרש בעצם המחיר, אז לא שמים לב לה כושד החיותה. אבל אם משלמים את כל 100, ואז הוא לא הביא כלום, אז צריכים לפצות אותו על הכושד החיותה, שזה נראה כמו סתירה. זה גם יוצא שיש שני מקרים שונים שיש להם אותו פיצוי. 99, 100 מינוס 99 זה שקל, ו-100 מינוס 100 זה גם שקל. או פוטה, או איכשהו יהיה הפרש. זה מאוד מוזר. זה מה שכתוב כאן, זה מה שכתוב בראשונים. זאת אומרת, אנחנו רוצים להבין את ההלכות האלה. נתחיל מההתחלה. למה שומר חינם בחינם, שומר שכר בשכר? מה הפשט הפשוט? שבסתם רש"י ותוספות סופרים ככה, כי אין הגדרה אחרת. למה שומר שכר צריך לעשות יותר מאשר שומר חינם? שומר חינם עושה רק בחינם, והוא לא צריך להוציא כסף, אפילו שיקבל בחזרה. אז מה ההבדל בין להוציא, בין לא להוציא או להוציא ולקבל בחזרה? אין הבדל כספי, מה ההבדל? זה כמו תירחה, זה לא תירחה של שרירים, אבל בסדר, זה תירחה, אני לא רוצה להוציא כסף על סמך זה שקבל בחזרה. מסופק, אני מודאג, זה קצת עבודה, אני צריך להזכיר לך. בסדר, זה מאמץ יותר גדול. אז למה שומר שכר כן, שומר חינם לא? בערך, לא בדיוק, אבל בערך. למה שומר שכר צריך לעשות את זה, ושומר חינם לא? כי שומר שכר צריך לעשות יותר בשביל שומר חינם. כלומר, בלשון של הגמרא, שנאמר בשורה אחרת, אבל אני שואל, להכי יאיב לי אגרה, כי הרקד להבי לי נטירותא יתירתא. אתה צריך לעשות יותר, שומר שכר צריך לשמור בגנב ועבידה, ושומר חינם לא. אז זה כלול באותו דבר. כלומר, ההבדל הוא הבדל של תירחה. זה שמירה יותר טובה. לשמור על ידי הוצאת כסף, זה שמירה יותר מחייבת, יותר תרחנית, יותר מאמצי, מאשר לשמור בלי. עכשיו, אז רק במקרה, המילים חינם, חינם, שכר, שכר, זה רק במקרה. שכר כאן, זה כמו שנגיד, הוא צריך לעשות עוד קילומטר. צריך לרוץ עוד קילומטר. ומי אמר שזה נפקא מינה? חכמים שירו. אין כאן שום היגיון
ספציפי. זה לא שהוא צריך לרוץ קילומטר, הוא צריך לרוץ 2 קילומטר. יש פה פער כמותי ברמת האיכות.
כן, אני אומר, לעשות מאמץ אפקטיבי יותר, כן.
לא, כלומר, זה לא הבדל, זה לא באותו תחום, זה לא בין, הוא חייב לרוץ קילומטר אחד והוא חייב לרוץ 2. זה כאילו, זה באמת להגיד פשוט יותר תרחה ברמה כמותית, לא צדה. ויש פה הבדל איכותי בין השמירה של
הסיבה היחידה לרוץ 2 קילומטר זה בגלל שזה יוצר.
זה יותר אפקטיבי, כן, אבל יש פה מדד איכותי שמבדיל בין שתי קבוצות.
כן, כן. אז נגיד בערך, כלומר זה לא פייר כי יש מחלוקת, אבל אנחנו פוסקים כמו רבי, לא כמו רבא. אז כמו ששומר שכר צריך להיות ער בהפסקת צהריים, שומר חינם יכול ללכת לישון, אז שומר שכר זה בערך אותו דבר, שומר שכר צריך להוציא כסף, שומר חינם לא צריך להוציא כסף. זה מה שרש"י ותוספות סוברים. כלומר, וזה מקביל לפשט הפשוט בפרשיות. שומר חינם שומר מפשיעה גמורה, ושומר שכר צריך לדאוג גם לדברים שהם קצת אונס. אז הוא צריך לשמור יותר טוב. נטירותא יתירתא במובן הפשוט. הוא צריך לשמור יותר. אז חלק מהשמירה יותר, זה להיות ער יותר שעות, וזה לדאוג יותר שלא יבוא גנב. כלומר, הוא צריך לשמור ולהסתכל בשומר חינם רק נועל את הבית ועוזב. וגם להיות מוכן להוציא כסף כדי להביא אנשים לפעול. ושומר חינם אומר, אין לי מי לעשות, אז אני לא עושה כבר. כן, אז אני אומר, זה מה שקצת מפריע, זה לא מפריע. זה שזה חינם בחינם ושכר בשכר, זה טוטוטית. זה כמו להגיד, שומר חינם X, שומר חינם X פלוס. עכשיו, הפלוס כאן במקרה היה השכר. זה הפשוט הכי, הכי פשוט, ולא להתרשם יותר מדי של שכר בשכר. אבל עכשיו נבין את השיטה של ראשוני ספרד. אז כותב הרמב"ן, נקרא את הרמב"ן בפנים. אומר הרמב"ן את החידוש שלו, או את השאלה שלו, שואל הרמב"ן, מה קורה אם הוא לא עושה? אז הוא לא כותב הרבה. נראה דשאו מהסחר שהיה לו לקדם ברום ומקלות בשכר ולא קידם, אינו משלם את כולה אלא מנקים לו שכרן. אם לא היה יכול לקדם אלא בדמי דמיין, אינו משלם אלא שומת כושרה של בהמה, אינה מדמי תלחה וצריך יהיה. אז אומר, קודם כל הוא לא משלם שום השכר שלא קידם בשכר ונאבד, אז הוא לא משלם את המאה אלא את הערך בניקוי, כלומר הוא משלם 80 ולא 100. זה א', ואם הניקוי הוא כדי דמיין, אז זה 100 מינוס 100, אז אינו משלם אלא שומת כושרה של בהמה אינה מדמי תלחה. אני חושב שכבר מלשון הרמב"ן אפשר לדייק, למרות שלא 100%, שבשורה הראשונה הוא לא הזכיר את הכושרה. אז אם זה עולה 20, אז הוא לוקחים 100, מורידים 20, משלם 80. ואם זה עולה 100, לוקחים את ה-100, מורידים 100, יוצא 0, משלם כושרה דחיותו, משלם שקל אחד. אבל במקרה הראשון הוא לא שילם 80 ועוד אחד. אז אני רוצה להבין את איך זה שהכושרה רק נכנס מתי שאין תשלום אחר. אבל קודם כל בדין הראשון, או שמיד נקרא את הרייבה, כי הרייבה זה מפורש, ואני שכחתי להזכיר את זה ביום, בשיעור הראשון, אני פשוט מזהיר אתכם. הרמב״ם כאן הוא בלגן עצום, שעוד לא נאמר הסבר טוב מה הניע את הרמב״ם לחלק את דיני שומרים בשני ספרים, בשני הלכות שונות. יש הלכות שכירות ויכול שאלה או פיקדון. אנחנו יודעים שיש ארבע שומרים, גם הרבה יודע שיש ארבע שומרים, כי הפתיחה של הלכות שכירות היא ארבע שומרים. אבל אחר כך, אחרי הפרק ראשון שנתן כמה כללים יסודיים, אז שומר סוחר וסוחר הם הלכות שכירות, ושומר חינם ושואר הם 20 פרקים אחר כך הלכות שאלה או פיקדון. דבר שכשאתה לומד, מה?
משנה.
איזה משנה? זה נגד המשנה, המשנה מה אבא שוב ממנו.
לא, אבל נחמקה
אותה משנה. יש ארבע דינים, כן, יש שלושה דינים. בוא נגיד ככה, לומדים הלכה, אם לא מסתכלים טוב מאוד באין משפט, אתם לא יודעים איפה להסתכל. וזה יקרה כל הזמן, אתם יודעים, אנחנו נגיד, זה לא פה, זה שם. הרמב"ם היה לו איזושהי הבנה איפה לשים את ההלכות, עכשיו הרמב"ם מאוד הקפיד. בסדר, הרמב"ם כותב בתשובה, אני לא מסדר את הספר שלי לפי המשניות. רב יהודה הנשיא סדר משניות בצורה פרקטית. כן, הלכות שבת זה הדבר הכי בולט, מתחילים בהוצאה ואחר כך הדלקת נרות. כן? המון אסוציאטיבית. הוא אומר, אני לא עושה לפי סדר המשנה, ולא לפי סדר הפסוקים, אני עושה לפי סדר העניינים. זה הדבר הכי מרשים ברמב"ם, שהוא לקח את כל הש"ס וארגן אותו. וכאן הוא עשה החלטה, לא יודע, נוראית, זה ממש כל כך מבלבל. אנחנו לפעמים, אתה מחפש עליך, אתה לא זוכר איפה ראית את זה, כי פרק ג' הוא ברכות שכירות, פרק ג' הוא של הפיקדון, זה אותו פרק. אבל זה, עכשיו, זה יותר מסובך, כי ברכות שכירות יש שומר סחר וסוחר, וגם שכירות פועלים. מה הקשר, חוץ מהמילה, נכון, זה גם המשנה זה בא ביחד, בין שכירת פועלים, זה נקרא לזכור, אני שכרתי מישהו לצבור את הבית ואני שכרתי פרה לבוא אצלו. יש קשר ביניהם, אבל לא הלכתית, הלכתית אין קשר ביניהם. אז זה צריך מאוד להיזהר ברמב״ם. אנחנו עכשיו בפרק ג' מלכות שכירות. כותב הרמב״ם לגבי ההלכה שלנו, רואה שהיה הלך עבר, רואה שהיה לא להציר לתחיפה או השבויה ברועים אחרים ובמקלות, ולא קרא רועים אחרים ולא הביא מקלות להציר, הרי זה חייב אחד שומר חינם ואחד שומר סחר. אז שומר חינם קורא רואים ומביא מקלות בחינם, ואם לא מצא פטור, אבל שומר סחר חייב לשקור הרואים ומקלות עד כדי דמי הבימה, כדי להציל, וחוזר ולוקח סחר מבעד הבית. אם לא עשה כן, והיה לו לסקור ולא סחר, הרי זה פושע וחייב. טוב, אז ברמב"ם אי אפשר לדייק באמת, למרות שאם הוא לא כתב, אז כנראה שהוא חייב הכל. בניגוד לרמב"ן, אבל זה לא אופר. בסדר, הוא כותב ששומר סחר שלא סחר בסחר, לא סחר בכסף, אז הוא חייב. זה מה שהוא כותב, משה הוא חייב. הרייבד התייחס, הוא אומר, הרייבד דבר זה צריך פירוש. כלומר, הוא לא מדייק, הרמב"ם חולק, הוא אומר, הרמב"ם לא פירש. דבר זה צריך פירוש, אינו משנה עם קוד מהבמות. אלא מנקים לו השכר שהיה צריך לזכור ההורים להציל. ואם אותו השכר עולה עד כדי דמיין, עומדים כמה אדם רוצה ליתן ולא יתרח לקנות בהמות יפות כאלה וישלם לו העומד. אני חושב שזה די קרוב ל-90% ברור ברייבד, כיוון שיש לו באים. הוא אומר, מנקים לו את השכר, ואם אחרי שמנקים את השכר זה עולה עד כדי דמיין, אז עומדים כמה אדם ירצה לתרוח, כמה אדם יקבל כדי לתרוח, ורק מכניסים את התרחה כש... בשיטה הרגילה, הגענו לאפס, אז מוצאים עוד שקל. אבל אם בשיטה הרגילה לא הגעת לאפס, מנקים ודאי נשאר, אז גמרנו את הפרשה. אני חושב שגם ברמב"ן זה ככה, אבל לכל זה מחויב, כי אנחנו יודעים שבכל מקרה לא משלמים על דמי תרחה. אז אם אתה רוצה להגיד שכן, אז זה רק יכול להיות במקרה המוזר שהשיטה הרגילה הגיעה לאפס, כי הניקוי היה שווה את כל הערך. טוב, אבל בכל זאת יש כאן סתירה, למה לפעמים כן, לפעמים לא. אז זה מה שהרמב"ן אומר. הרמב"ן אומר בצורך עיון, לא בטוח. הרייבד כנראה חושב שהרמב"ם חושב שלא מנקים. לכן הוא אומר צריך פירוש, אבל הוא לא היה מוכן להשים את הרמב"ם, כי הרמב"ם זה לא כתוב, כתוב חייב. וגם הרמב"ן כותב בצורך עיון, הר"ן, מקביל לרמב"ם, הרמב"ן, אז הוא אומר, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. טוב, מה כאן השאלה? איך אני מבין את השאלה הזאת? השומר שכר צריך לקדם אפילו בשכר, אבל מקבל את זה בחזרה. הוא לא צריך לעלות לו כסף. למה הוא לא צריך לקדם בשכר ולא לקבל בחזרה? יש בגמרא ביטוי מוזר קצת. מה, שומר שכר חייב באונסין? זה ביטוי מאוד מוזר. לכאורה הפשט הוא, סתם זה ביטוי, לא מתכוון, מה זה? אם השומר שכר היה צריך להוציא כסף, אז זה נקרא שומר שכר חייב באונסין.
כן.
כן, לא שהוא חייב באונסין, בסדר, זה מין מליצה כזאת. כלומר, כן, באונסין הוא לא חייב, אז מה, זה לא אונס, זה פשיעה, הוא היה צריך לקדם בשכר, זה לא אונס. בסדר, אז נגיד, הוא לא צריך להפסיד כסף. אם אדם חייב באונסין, זה אומר שהוא חייב כסף בעל כוחו. אם הוא יצטרך להוציא כסף כדי להציל ולא לקבל בחזרה, אז הוא יפסיד כסף בעל כוחו.
לא, זה רק בעל כוחו. הוא מפסיד כסף במקרה שהוא לא פשע בשמירה שלו.
כן, כן, כמו, זה מה, בכוחו, כמו, כן, זה מה שכמו אומר, אז ברור שהוא מקבל את זה בחזרה. אז זה הדין. עכשיו, הוא לא עשה, אז הוא פושע, ושומר שכר, חייב בפשיעה. אז הבהמה נגנבה, או נחלה, או משהו, בפשיעתו, זה הוא חייב. אז, אבל מה הוא חייב? אז הרמב"ן יש ספק, אם הוא חייב 100, או חייב 100 בניקוי, חייב רק 80. מה כאן השאלה? הרמב"ן עצמו הוא מסופק בצורך עיון. הוא נוטה לחשוב שעושים ניקוי, אבל לא בטוח. אם לא יודע מה השאלה, אז תספרה או לכאן או לכאן. אפשר לבחור. נעשה הצבעה. מה התשובה הנכונה? מי שמצביע א', יצטרך להסביר את א', אז תיזהרו מה אתם מצביעים. למה לשלם? מה, טוב, נתחיל מיד יותר קל. זה לא יותר קל, זה רק יותר קל למה פרשון. למה לעשות ניקוי? מה הספרה הכי פשוטה או הכי עולה בדעת? למה שווים רק 80?
אבל אם הם מפשידים האלה.
כבר אם הם רק מפשידים 80. כלומר, אם הייתי עושה מה שצריך לעשות, היית מרוויח, היית חוסך, היית מקבל 80, היית מקבל פרה, אבל היית משלם. אז אם מה שלא עשיתי, גרם לך הפסד של 80, לא גרם לך הפסד של 100. אז השומר צריך לשלם את ההפסד שהוא פשע וגרם להפסד. הוא רק גרם להפסד של 80, הוא לא גרם להפסד של 100. פרה אין, אבל גם כסף יש. אז לכם משלמים רק 80. אוקיי, סברה טובה. אז למה זה לא נכון? למה בצרכים?
הרב, הפוך. אם הייתי אומר שזה פשיעה,
הפוך זה התשובה לשאלה שלי?
לא, הייתי אומר שזה תלוי אם אנחנו אומרים שמשהו עושה זה פשיעה, או שזה כמו אונס שהוא חייב לשלם עליו. אם זה פשיעה, הייתי אומר שישלם את
הכל. זה פשיעה, זה פשיעה.
לא, זה לא פשיעה, הוא בכל זאת היה יכול לעשות את זה לבד.
הוא חייב לעשות אבל.
הייתי אומר שזה כמו מקרה
שהוא יכול... למה הוא חייב לקדם בשכר? כי זה חובת השמירה. הוא קיבל על עצמו לשמור, כולל גם קריאת עזרה, כמו ששומר חינם צריך לקרוא לעזרה, וכולל גם קריאת עזרה בהקדמת הכסף.
אבל זה לא מובן מלאף, כי הגמרא חושבת שהוא צריך לשלם על זה, זה יהיה עונס. זה לא מובן מלאף שהוא קיבל את זה בהסכם.
זה לא מובן מלאף, אבל זה נכון.
קיבל בהסכם, אונוס, זה משהו.
לא, אבל לא קיבל בהסכם. אם היית אומר שזה חובה, הוא גם היה
צריך לסלם את זה. אבל זה מה שהוא גם מסבירה, שהוא... אז ברגע שהוא מבטיח לו, ברגע שהוא מבטיח לו את הפיצוי, שהוא מגיע בחזרה, אז הוא גם אמרה, אין בעיה עכשיו, זה לא נקרא אונוס, זה נקרא פשיעה. אחר זה פשוט. אז למה שהוא ישלם את המאה? ולא את השמונים, הוא רק גרם, הפסד של שמונים. אז מה הסברה של הצרכיות? או של הרמב"ם אולי? או של הצד השני ברן? כן, מה?
בסופו של דבר הוא איבד מאה.
כלומר, אז מה השאלה? מה זה הוא איבד מאה? אני רק אמרתי שהוא איבד רק שמונים. האדם הזה הפסיד רק שמונים.
הוא איבד מאה.
אז מה זה אומר? כלומר, למה אתה מתייחס עכשיו? הוא עושה את זה לפני רבע שעה. השאלה הוא מה הוא חייב? הוא חייב על הנזק הכספי, הערך, הבנק. האם הוא חייב בשביל מה שהוא עשה לבנק שלך? או מה שהוא עשה לחפץ. אם הוא היה מזיק, נניח אני באתי, אני לא שומר שלא שמרתי, אני המזיק, אני הגנב, אני באתי ואני הפסדתי לך את השום. עכשיו, כיוון שאני הרגתי לך את השום, אני מלך עושה לך טובה, כי עכשיו אתה לא צריך להכיל. אתם בטח צעירים מדי, היה מקרה שהרעיש את המדינה לפני, לא זוכר כמה שנים, 10 אולי קצת יותר, היה מקרה, נדמה לי זה היה חייל, אני חושב זה היה, כן, קצת תבואו את המדינה, נהרג ילד ערבי בחברון, אני חושב זה היה פעולת צבא, נהרג בטעות, נהרג בתוך איזשהו מאומה, אז ההורים תבואו את המדינה, אז תבואו זה תביעת נזיקין, לא משהו פלילי, זה יש כללים, כמה כסף, נבח, יש כללים, כמה כסף שווה ילד. הורים מצאו כסף על אובדן הילד. השופט עשה את החישוב הבא. משפחה ערבית בחברה. הילד היה גדל, לא היה לו מקצוע. משפחה ענייה, הוא היה רועה צאן. אין מחסור של רועה צאן. בסך הכל, ההוצאות על מחייתו עולות על הרווח מהכנסתו העתיד לכל ימי חייו. לכן לא, ההורים לא מקבלים כסף. להפך, הם חייבים לנו כסף. זה הוא לא אמר, אבל זה בעצם היה... אתם צוחקים, זה נשמע משהו קצת לא בסדר. מבחינת דינים אומרות, זה באמת החוק. אף אחד לא אמר שזה לא בסדר, רק אמרו שזה לא בסדר. כלומר, זה החוק. הדרך לחשב כמה מקבלים, זה גם כן מקומם. אבל אם הוגים ילד במשפחה עשירה, משלמים יותר, כי ילד היה מיועד להיות רופא. אם הוגים ילד ממשפחה ענייה, אז מחבים פחות, כי ילד ענייה מיועד להיות מובטל. זה החוק במדינה. אז כאן אמרו שלא נגרם שום הפסד למשפחה, עשו להם טובה. אז זה בעצ... אז אחר כך בית המשפט העליון, איך שהוא שינה את זה, כי זה נשמע מאוד מאוד רע. אז אני שואל, אני מזיק פרה. אז בוא נגיד, בסדר, הפסדת פרה, אבל לפחות זמנית, במשך יום יומיים, גם הרווחת, כי אתה לא מוציא כסף. מה התשובה? כמה משלמים? מי שהזיק פרה, כמה משלם? שלם 100. למה לא מנקים לו את הרווח? אז עד את כושר רב חיים אמר, כי חייבים על החפץ. גם בלי רב חיים, כאן בחייבים על החפץ. זה גרמות, זה גרמה... אם אני גורם להפסד לא משלם, אז כאן גרמתי לרווח, אני גם לא מביא את
זה. משלם על התריכה.
כן, זה לא כלול המקרה, זה דברים חיצוניים, הם כולם גרמות. יש כמו שגרם לזקן פטור, אז גרם הפוך. גרם לזקן גם כן פטור. אם אני גרמתי לך להרוויח כסף, אתה לא צריך לפצות אותי, כן? אז כאן, אז גם הספרה פה, השומר לא שמר, הלך בימה, נכון שהלך בימה, אבל אם כן היה שומר, הביתם היו צריכים להוציא כסף, לא על פנסדית, אלא היו צריכים לשלם לו על הרואים במקלות, אבל... בסדר, זה, הוא כבר השאלה היא בעצם, האם השומר חייב על, קודם כל נגיד את זה בצורה רב-חיימית, האם השומר חייב על ההפסד הממוני, הרווחי, הבנקאי של הביילים, או על ההפסד החומרי, הגוף הבימה? עכשיו זה לא כל כך פשוט, אפשר לטעון, אני חושב במידה לא קטנה של היגיון, שבמקרה הזה, ה-20 שקל הוא נחשב ל... חלק מערך הבימה. הדוגמה שאני הבאתי, אני הרגתי בימה, אתה לא צריך להכיל אותה, אז האוכל העתידי זה משהו צדדי. אבל כאן, כמה הבימה הזאת באותו רגע שהופיע האריה, עכשיו יש כאן בימה ויש כאן אריה, באותו רגע כמה שווה הבימה הזאת? היא שווה פחות מבימה רגילה, כי בימה הזאת אפשר להשתמש בה רק אם מוסיפים 20 שקל. זה כמו שאני אומר, יש לי אני יודע דוגמה, יש לי בדרך כלל לא, כי בדרך כלל לא בוחרים בימות שנמצא בסיכון. בסדר, אז אני אמרתי את הסברה, למה לא? אני אגיד ככה, יש לי, אתה רוצה למכור לי בקבוק חלב, ליטר חלב עולה 4.90, עכשיו קניתי הבוקר, לא סכמתי כמובן, 4.90, עכשיו אני מוכר לך בקבוק חלב, אבל הוא נמצא בתוך ארון והארון נעול ואף אחד לא זוכר את את הקוד, אבל אם שמים שקל בחריץ אז החלב יוצא. כמה החלב הזה שווה? קודם כל פשוט, מה זה מה שווה? שווה זה כמה אנשים משלמים, כמה ישלמו? 3.90, אז הוא שווה 3.90, כן? זה עובדה, שווקית הוא שווה פחות, ואולי לא רק שווקית, גם הגיונית, הוא לא חלב רגיל, הוא חלב עם גם הפגם, הוא שאי אפשר להשיג עליו אלא בהוצאת כסף. אז כאן היה ניתן לטעון כך, אני לא בטוח, אבל אני אומר, זה האמת שאני חושב מה שרמב"ן סבור, אבל לא בטוח. כלומר, זה לא, הרמב"ן יסכים שלא משלמים, רב חיים צודק, לא משלמים בשביל הפסדים צדדיים, וגם לא מרוויחים בגלל רווחים צדדיים. אבל כאן, ברגע הזה, אני פשעתי בזה שלא ייצרתי את הפרה הזאת עכשיו. עכשיו, הפרה הזאת, הערך לביילים, או הערך האמיתי שלו, זה לא קשור, הערך האמיתי שלו זה 100 שקל של פרה נורמלית שמה בשוק, מינוס ה-20 שקל כשאפשר להביא אותו לשוק, אי אפשר לשווק אותו בלי להוריד את האריה מגבו, וזה עולה 20 שקל. אז אני הייתי אומר, בסדר, שני דברים נכונים, אבל בוא נגיד ככה, או שבכלל לא מתחשבים בדברים אחרים, או שהשאלה היא כאן, האם זה נחשב דבר אחר או לא. מה שאתה בעצם טוען שזה בסדר, זה גם כן נקרא דבר אחר. ניתן לטעון שהתשלום שצריכים להוציא כדי להפריד בינו לבין המוות, מוות זה אומר שהוא לא שווה כלום, בחיים זה מה שהוא שווה, אז עולה 20 שקל כדי להחיות אותו. נגיד, יש לי פרה חולה. היא שווה פחות מפרה בריאה. כמה היא שווה פחות? את התרופה. הכסף של התרופה זה זה משהו שווה פחות. אז כאן, זה לא מחלה. בסדר, זה רק איום. אולי זה מה שהתכוונת, אריה הוא קצת בחוץ. בסדר, אריה לא בחוץ, הוא כמו מחלה, הוא חלק מהתמונה. וזה, יש לי תרופה שמבריח אריה, אז הבימה שווה פחות. בסדר, זו שאלה, זו שאלה שאני לא יודע כמה, שאלה האחרונה שאני אמרתי, לא יודע עד כמה אפשר להכליל אותה. זה שני מבטים על המצב הזה. אז זה לכאורה יכול להיות השאלה.
אבל אם מדברים על נזק שמחליף את זה שמשלמים את הכסף שמחליף את החפץ עצמו, קצת קשה לדבר על החפץ עצמו, שעכשיו החפץ עצמו הוא שווה החפץ פחות השווי שצריך להוציא כדי לשמור.
רגע, לא הבאתי, לאיזה צד אתה תומך? אתה מנסה להגיד שהוא צריך לשלם 100 או צריך לשלם 80?
לא 80.
אתה תומך בזה שזה רק 80?
לא,
שזה 100. ברור שזה לא היה מובן, כן? לא, אתה חושב שהחפץ הוא החפץ. אוקיי, בסדר, אבל אתה מבין שאפשר להגיד שלא. אז הרמב"ן אומר שאתה לא צודק. לכן אמרתי, אני לא חושב שזו שאלה שאני יכול להכליל אותה. שאלה של רב חיים זו שאלה יותר כללית, אבל אם אומרים זה לא שאלה של רב חיים, ודאי שרב חיים צודק. לא לוקחים בחשבון דברים שהם חיצוניים, אבל זה הוא חלק, אני טוען שזה חלק מערך הבימה, ואתה טוען שלא. אז זו שאלה שהיא יותר מקומית, לא יודע, צריכים להסתכל ולהחליט פה. אז אתה, למה אתה אמרתי, זה קשה לך, אתה מביא את מה שהלב, אז הלב של הרמב"ן אומר אחרת, וגם הוא לא בטוח, אז הוא יותר אמיתי ממך. הוא אומר, אני לא בטוח, אבל נדמה לי ככה. אתה יכול להגיד שאתה לא בטוח, אבל נדמה לך הפוך, אז אתה בסדר, אתה כמו הרמב"ן. האמת, אני קצת מרגיש ככה, בעצם יודע שהרמב"ן לא הסביר. הרמב"ן, אין לו בעיה לזרוק ספרות, הוא דווקא טוב בזה. כאן הוא אומר, בצרכין, הוא אומר, נו, לא, אין לי משהו, איזו קושיה, איזושהי סברה הפוכה, אני רק לא משוכנע איך להסתכל על זה. הר"ן שניסה להסביר, אבל זו עובדה שהוא לא הסביר, הוא רק הגיש לא נוח לכתוב סתם צרכין, הוא היה כאילו מחויב למי ששילם בשביל הספר, לתת לו משהו, אז הרן, אבל אומרים שהוא לא, לא היה לו ניסוח להגיד את זה. זה מין, איך מסתכלים על ערך בהימה בסכנה? יש, אני רק, זה לא אותו דבר, אני רק, לבי יותר קיצוני, יש רמב"ן מפורסם בבבא קמא, בפרק שלישי, הגמרא אומרת, זה רק כלי מראש הגג, הוא בא אחר בשברו, יש כלי שהוא בדרך מפילה, ומישהו בא, מישהו עומד שם למטה עם מכבד של, של בייסבול, ויוריד הכלי, ולפני שזה פוגע באדמה, כי הוא שלם, עוד לא פגע באדמה, אבל הוא שובר אותה. זאת אומרת שהוא פטור, מה נתביר את הבא? אז נוצר סתירה בין זה לבין גמרא בתחילת, בתחילת פרק שני, אז הרמב"ן מעלה את הסברה שמה נתביר את הבא, הכוונה היא, בסדר, הכלי הוא לא שבור, אבל כמה הוא שווה? הכלי הזה, לא הכלי, אלא הכלי הזה, הכלי ב, באוויר. כמה הוא שווה? אתה חייב בשביל שבירתו. לא, הגמרא כתוב שהוא פטור. הוא אומר, לא, לא, הוא חייב. אבל כמה הוא חייב? את ערכו. ומה ערכו? ערכו זה אפס, הוא משלם אפס. הכוונה של הגמרא לא שהוא פטור, אלא שהוא חייב אפס. זה הסברה במלחמות של הרמב"ן שם. אז כמה זה יותר קיצוני? להגיד, אבל זה לא כל כך יותר קיצוני. כלומר, כאן הבהמה היא שלמה, הרי הוא במרחק של מטר. אז כאן הכלי הוא כפר באוויר, הוא גם שלם, הוא, האדמה הוא במרחק של מטר, בסדר, הוא בצנועה, אני מבין שאתה יכול לחלק, אבל זה חילוק מאוד פורמלי, שזה בסדר, זה חילוק למדני, אבל מעשי כלכלי זה אותו דבר. ואימה עם אריה במרחק של מטר וכלי שהוא באוויר זה אותו דבר, זה היום בסדר, אבל כולנו יודעים שלא נוכל לממש את הבסדר הזה. אז פשוט הם מעשיים, הם לא למדנים, פשוט לא משלמים על כלים תלויים באוויר, ולא משלמים, או כאן כיוון שיש עזרה, אז נגיד לא היה איפה איך להציל את מי אריה, אין שוב דרך לצל מי אריה, אז כמה שווה הבימה? בימה שהאריה עוד לא נגס בה, אבל הוא עליו, ואין מה לעשות, אז כמה משלמים עליו? כלום! מי אפשר עליו? אז מעשי זה אותו דבר. אם אתה רוצה לחלק, אתה דווקא הלמדן כאן, אתה אומר, יש הבדל, טוב, שגם הכל כבר רמב"ן, זה רק הרמב"ן שם, ברמור חולק וגם תוספות חולק, זה לא הספר, גם הרמב"ן יש לו שתי ספרות שם, אבל אינך יכול לחלק בין דבר שהוא באוויר, זה משהו בגופו הוא באוויר, להיות באוויר זה לא להיות שלם. שואל הגמרא, מה נתביר הטובה? זה כלי שבור בערכו, לא במהותו, מהותו זה הספרה של התוספות, והוא אמר לא, במהותו הוא שלם, אבל בערכו הוא במצב של שווה אפס, אבל איום עוד מעט, לא קוראים לזה מצב ערכי אחר, למרות שמשלמים פחות. אבל אתה צריך להודות לי שמשלמים פחות. אף אחד לא ישלם על פרה שנמצאת בתוך הג'ונגל, כמו שמשלמים בפרה שנמצאת בתוך העדר, למרות שזו פרה מצוינת, אבל לך תמצא אותו. בסדר, אז זה מה שהפריע לרמב"ן, אבל ולכן הרמב"ן חשב שמשלמים רק 80. אני רק מצטט את הר"ן, רק תור השוואה, זה לא נובע מזה כלום, הוא לא אומר שום דבר. הר"ן מביא את האיבאי של הרמב"ן. עד כמה כדי דמיין, ואם לא קידם חייב, ואפשר, דוחו שלא היה יכול לקדם אלא בשכר, כשמשלם, פוחתים לו כדי אותו שכר. וכיוון שאפילו הכי הוא שוקל שכרן הכי הוא שוקל שכרן מבעל הבית, שוקל שכרן, הבנילה הבאה זה מם קוף דלת מם יוד שטריך מקדמי. טוב, כיוון שוקל שכרן מבעל הבית, עכשיו שלא קידם לא יפסיד, אלא משהו שווה באמתו יותר מאותו שכר. או אפשר כיוון שהיה לו לקדם ולא קידם, אין משארים אותו בכך, אלא משלם את הכל. הוא לא הסביר שום דבר, הוא רק אמר, אפשר שמנקים, אפשר שלא מנקים. אין כאן סברה שאני יכול ממש להגדיר אותה, זה השאלה איך רואים את ערך הבהמה. בהחלט זה יכול להיות. אבל עכשיו אני רוצה להבין את ה... סליחה, יש, אז כתוב עכשיו, בריטב"א כתוב את הדבר הבא. השיטה המקובצת זה מובא בשם הרמ"ח, אבל זה נמצא כבר בריטב"א. בריטב"א כתוב, זה הריטב"א הוא לא במקום, הוא בסוף הסוגיה. לכן יכול להיות שלא רואים את זה מיד. בסוף הסוגיה הריטב"א חוזר למקרה אחרי איבוי לילה, דרימת איבוי לילה עבור אחד אחד. הקטע הבא. ואז בסוף כותב הרדפה, לעניין שומר שהיה יכול לקדם בורים ומקלות ולא קידם, אם בחינם היה יכול לקדם ולא קידם, אפילו שומר חינם חייב. ואם בשכר, שומר חינם פתור. ושומר שכר חייב לשלם כל מה שהייתה בימה שווה יותר משכר ההורים במקלות. ושומר שכר חייב לשלם כל מה שהייתה הבימה שווה יותר משכר ההורים במקלות. הוא אומר דבר פשוט שמנקים. הוא צריך לשלם את כל מה ששווה יותר מהשכר שהוא צריך להוציא ולא הוציא. דאילו קושרה דחיותא ואגרא טרחא לתלי לשלום. הוא כותב מפורש. משלמים את ערך הבימה מינוס השכר, אבל לא את קושר דחיותא. אלא שמפסיד שכרו בלבד. הוא רק, הבעל הבית מפסיד את השכר שצריך לתת. ושומר חינם שקידם ברועים ומקלות בשכר, השומר חינם לא צריך לקדם בשכר. מה אם השומר חינם החליט לקדם בשכר? צדיק. נוטל דמה בבעל הבית. ואף על פי שלא חייב לעשות כן, ולחש מבריא חרים מנכסי חברו מיתה מתכתיב להם. אז אומר הריטב"א ששומר חינם שקידם בשכר גם כן מקבל את הכסף בחזרה. למרות שאם הוא לא קידם בשכר אז הוא לא צריך לשלם בכלל, כי הוא לא חייב, כי הוא שומר חינם. אבל בחזרה הוא מקבל גם את זה. עכשיו, למה אני מצטט? אני רוצה לדעת שאלה שכבר דילגנו עליו, אבל צריכים להסביר. למה שומר שכר, ולפי הריטב"א גם שומר חינם, מקבלים את הכסף בחזרה? מה שאלה, איך אחרי עוד שלא? מה, שומר חינם חייב באוצן? אוקיי, שמעת את השאלה. אבל למה מקבל את הכסף בחזרה? אז השאלה הזאת היא שאלה גם טכנית. הריטב"א, רבינו פרץ כאן שואלים, למה לא אומרים על זה מבריא חרי? מבריא חרי, כבר הרבה דברים בש"ס, זה שם ציורי לדין אחר. אז נבין את שני הדינים. כי גם הדין עצמו צריך פחות. המקרה הכי מפורסם מזה זה פסיק רשת ולא יומת. שזה לא כוונה פסיק רשת ולא יומת. מקבל על זה בקרים אחרים, אבל זה הציור. אז בוא נגיד קודם כל מבריא אחרי. יש, אני לא שומע. סתם בן אדם. יש, זה אותו מקרה. יש פרה, יש כבש ויש ארי. ואני מחליט כצדיק, או כחיוב, כי זה, יש חיוב בתורה, אבל לא חיוב המוני. זה חיוב שלא תמוד אדם ריחה. או ושבת לו, ובת גופו. אז מדין השבת הבידה, אני מבריח את הארי. כדי לבריח את הארי, הייתי צריך להוציא כסף. כן, אני לא יודע, יריתי. אז הכדור עולה כסף, כן? אז עכשיו אני רוצה שתחזיר לי את הכסף. אז כנראה שהדין הוא מבריח חרי מנכסי חברו פטור. זה הדין. זה כל כך פשוט שזה נהיה הדוגמה. מה נפקא מינה שהגמרא באמת רוצה להשתמש? בזה זה רק המשל, מה נשאר? אני שילמתי חוב של מישהו. זה דבר מדהים, זה כל כך פשוט לנו שהוא חייב, הוא פטור. אדם חייב כסף, בא נוגס, ונוגס בו לשלם, ואין לו. אז אני הולך למעל ואני אומר, אני אשלם את החוב שלי. ואחר כך אני פונה אליו, ומכה שהוא ישלם לי, אחרי שהוא מתעשר ויש לו כסף. הדין הוא שהוא פטור. מעל ופורי החובו של חברו פטור, תהב עליי כמבריא אחרי. כמבריא אחרי גם פטור. השואל הריט ושואל רבינו פרץ, גם כאן, הקידם ורואים המקלות בשכר. יפה מאוד, הוא חייב לעשות את זה. אבל... למה הוא מקבל כסף בחזרה? זה כמו מבריא אחרי. אז הריטב"א נתן שני תירוצים. אחד נמצא ברבינו פרץ, והוא נוסיף שני תירוצים. תירוץ אחד שזה נמצא בתוספות בסוגיית מבריא אחרי, בר יזק או לא בר יזק. הפורי החובה של חבר, ברור שצריכים לשלם בחזרה. אבל מבריא אחרי, בקשר מבריא אחרי, דהיינו, פורי החובה של חברו, זה לא בר יזק. אולי אמר ולא היה נוגס, היה מחכה. כלומר, זה לא 100% בטוח. זה לא 100% בטוח, אתה לא יכול לקבל חזרה. אבל כאן זה 100% בטוח. מדובר שהרי בא לאכול, ודווקא לכן אמרתי, הדוגמה שבאמרתי, השם, זה קורה הרבה פעמים בש"ס. יש ראשונים שטוענים שפסיק רשי ולא ימות, המקרה עצמו, יש לך ילד, מה המקרה? זה מקרה ממש מגיל. יש לי ילד בוכה, ואני רוצה להרגיע אותו. אז איך מגיעים ילד בוכה? לוקחים תרנגול, מורידים לו את הראש, נותנים את הראש לילד לשחק. הילד אומר, אל תנסו את זה, אני לא מבין. יש ראשונים שאומרים שאתה לא פטור, שאתה לא חייב. כבר רוצה להוכיח שפסיק רשב לא יעמוד, מה, הוא לא הרג את הרגול, הוא רק הוריד לו את הראש? יש ראשונים שאומרים שהוא פטור, שדווקא הדוגמה איננה נכונה. זה רק שם כזה. אז גם במבריח הרי, אם הרי ממש נמצא בקרוב, כמו שבקשר לשומר, אז... אז אם זה בריא הזיק, אתה מקבל את הכסף בחזרה. המקרה שנקרא בבריא אחרי, כמו מלווה את חברו, פרויק או אירוע, זה לא בריא הזיק, זה תירוץ אחד.
זה אותו מקרה, שני מבריחים.
אני יודע, זה אותו שם, אבל ככה הם מחלקים. זה החילוק של התוספות. תירוץ שני של הריטב"א, שזה יותר חשוב בשבילנו, כי זה סתירה, זה אומר, שם הוא מתנדב, וכאן הוא חייב. אני צריך לקרוא את פרשת הריטב"א, כי הוא אחרת יהיה סתירה. כותב הריטב"א, כשאני אומר הריטב"א, אני מתכוון לריטב"א ששמו היה ריטב"א, לא לריטב"א שהשם שלו היה רב אנונימי פרובנצל ימי ה-13. מה ש... לא יודע מה, בארצות החדשות נסעם, תקנו את זה, אבל זה מה שנקרא אצלי ריטב"א החדש, שם קצת מוזר, ריטב"א לא חדש, זה הריטב"א הישן, אבל הוא יצא יותר מאוחר. הריטב"א האמיתי. כותב הריטב"א, ולא חש עם אברי אחרים מנכסי חברות שהוא פתור, כמן דבר יזייקה כדעת רי. אינמי דבשומר דאבי בפני תנאו ולא מרצון נפשו לקדמי מרח. שני חילוקים כלליים. אם אדם מתנדב הוא פתור, אבל שומר שעשה משום תנאו, אז הוא מקבל את הכסף בחזר. מה הסברה? טוב, תחשבו, אנחנו מיד נגיע. עכשיו, כיוון שהריטב"א הביא שני תירוצים, וזה בקטע הראשון, שני קטעים אחר כך הוא אומר, שומר חינם שקידם בשכר, מקבל את כספו כחזרה, ולא חש מבריח הרי מטעמי דכתיבה לאל, הוא לא שכח מה הוא כתב, הוא אומר שומר חינם שקידם בשכר, מקבל את שומר חינם שקידם בשכר, מקבל את הכסף בחזרה, למה? זה לא מבריח הרי כתיימד אמינה לאל, בוא נפל שני את המישהו אמר, תם ראשון, בורי זקר לא עבר זקר. שייך, כבר אמרנו שכאן זה בורי זקר. אבל הטעם השני היה, שעשה מפני טעור, אז כאן הוא לא חייב. איך הוא יכול לצטט את עצמו? זה סתירה, לכל יצריך להיות בשני הטעמים, שומר חינם שקידם בשכר, אז מדין בורי זקר, זה לא מבריח אחרי, מדין שעשה משום תנאו, אז הוא לא עשה משום תנאו. הוא לא חייב לקדם שכר, רק בחינם. אז הוא הוציא כסף מנדיבות להם, אז הוא לא מקבל בחזר. הריטב"א סותר את עצמו, הוא לא רק סותר את עצמו בבקרה, הוא סותר את עצמו במודע. אתה אומר, תסתכל מה שקעתי לפני כן, ותבין, אני הסתכלתי ולא הבנתי. אז מה חייבים להגיד? אפילו מילולית, אני ציטטתי את הריטב"א לא נכון, מילולית אין כאן סתירה, אבל זה בגלל שצריכים להבין את המילים. מה היה כתוב? הוא לא אמר אם הוא חייב או לא חייב. הוא אמר, שומר שעשה דעביד מפני תנאו ולא מרצון נפשו. אז מה חייבים להגיד? שומר חינם שקידם בשכר, פשוט מילולית, מה צריכים להגיד? זה נקרא עשה מפני תנאו. אבל, נו, איך אפשר להגיד? זה אבל לא חייב לעשות.
הוא מילד התפקיד שלו, הוא שומר.
כן, כלומר, עכשיו זה מחזיר אותנו לשאלה המקורית. למה שומר חינם בחינם ושומר שכר בשכר? לפי מה שאנחנו אמרנו, אז הריטב"א לא מובן. אמרנו שלשמור, להוציא בשכר, זה מאמץ יתר. זה איזושהי שמירה יותר טובה. שומר חינם צריך לעשות שמירה פחותה, ושומר שכר שמירה מעולה. והשכר זה ההבדל. אז לשמור בשכר, להוציא מקלות בשכר, זה לעשות דבר שזה לא חלק מהתפקיד שלך. כי אתה שומר חינם, אבל לא שומר שכר. אז איך הריטב"א כנראה לומד שומר חינם בחינם, שומר שכר בשכר? זה לא הבדל של השמירה, זה אותו שמירה. הוא יכול להציל על ידי רומי ומקלון. להוציא כסף זה לא לעשות יותר שמירה. השמירה זה אותו שמירה, השמירה זה להביא אנשים והם יבואו. השאלה אם אתה חייב להוציא כסף, זה לא שאלה של לעשות עוד שמירה, זה לא עוד מאמץ. להוציא כסף זה לא מאמץ. השמירה זה לקרוא בטלפון ולקחת מקל ולצאת ביחד איתם. זה אותו דבר בדיוק. ושניהם חייבים. שומר כשומר, צריך, זה מה שהוכיח נראה בגלל, לא, את הוא שאמרת שגם שומר חינם גם כן צריך לעשות, כי זאת אותו שמירה. שומר צריך לעשות מאמץ, כולל גם אנשים אחרים. אבל יש דין עצמאי כנראה ששומר חינם לא צריך להוציא כסף. לא בגלל שזה מעבר לחיוב שמירה שלה, אלא זה פטור כזה. מה הסברה של הפטור? אז אני לא בטוח, אני מזכיר מה שמעתי ביום רביעי, יכול להיות ששומר חינם הוא לא מקצוע. הוא מחליף אותך, שומר שכר זה מקצוע. אז להוציא כסף זה לא דורש מ... זה לא כלול בתנאים. כלומר, אדם להוציא כסף זה כבר עסק. אם יש לך עסק, אז אתה צריך, יש לך הוצאות גם, אתה רוצה עסק, אתה צריך לתלות שדת, אתה צריך לנקות, אתה צריך להביא עורך דין, עורך חשבון. אם אני עושה דברים בהתנדבות, אז כסף זה לא חלק מעניין. זה פטור עצמאי, אבל זה לא שיש כאן הבדל בשמירה. ולכן הוא אומר, שומר שכר, שומר חינם, סליחה, שהוציא כסף שקידם בשכר, זה בלשון שלו, זה נקרא, הוא עושה מפני תנאו. השמירה שהוא ביצע זה שמירת שומר חינם. הוא לא עשה שמירה מעל ומעבר. הוא עשה שמירת שומר חינם. למה הוא מקבל כסף בחזרה? כי כל מי שמוציא כסף בחזרה, כל מי שמוציא כסף כדי להציל, גם אדם שמתנדב להוציא כסף, אם הוא לא מתנדב. אבל גם כל מי שעושה בגלל שהוא מבצע פעולת שומר, הוא עושה פעולה שהסכמנו בינינו, אז אתה צריך לשלם. עכשיו, למה? עכשיו אני רוצה להבין את התירוץ הזה. למה מי שעושה מפני תנאו מקבל בחזרה, ומי שמתנדב לא? זה נגד המתנדבים. זה הלכה מעניינת. בסך הכל. לא מקבלים, אתה רוצה להתנדב, מצווה גדולה, אבל אתה לא תקבל את זה. מבריא אחרי זה דין מפתיע. זה, 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 זה צריך להפריע לנו. צריכים לעשות תקנת, לכאורה זה מאוד חשוב, כל חברה מתוקנת יעשה תקנה שכל מבריא אחרי יקבל את כסף בחזרה, כדי לעודד מתנדבים, לא? אז על פי דין זה לא נכון. אבל אם זה בא חלק ממסגרת, אני מדגיש, מפני תנאו, לא בגלל שהוא חייב, כלפי הקדוש ברוך הוא. מה הבדל בין חיוב ובין תנאי? תנאי זה בינינו, חיוב זה יכול להיות דבר אחר. בפני תנאו, לכאורה, מה הכי סביר שזה הספרה? למה אם אני עושה בפני תנאי, אני מקבל בחזרה, למרות שלא מגיע לי מעצם הפעולה. זה שאני גרמתי לך להרוויח כסף, אני ייצרתי לך דברים, אתה לא חייב לי כלום. עשיתי טובה. אבל אם גרמתי לך להרוויח כסף, לא לחסוך כסף, במסגרת היחסים בינינו, אז אתה צריך לשלם. מה הספרה? כי יש הסכם סמוי שזה כך. הדבר הזה כתוב במפורש בתוספות רבנו פרץ. זכרתי, יש כמה תוספות רבנו פרץ, והמתווה הזה לא כתוב, הוא רק אומר, עשה מפני תנאו. רבנו פרץ זה כתוב, אני חושב שזה הספרה הנכונה. זה פשוט, הוא משלם לא בגלל שהוא חייב. נתתי לך דבר, אתה צריך להחזיר לי. זה לא נכון. נתת לך דבר, בהתנדבות, אתה לא חייב לי כלום. לא צריך, אולי זה רואי, לא צריך. אז למה כאן הוא חייב? זה בגלל שהוא הסכים לשלם. איפה הוא הסכים? זה הסכם סמוי, יש לנו יחסים. אתה תעבוד בשבילי, תעשה כך וכך. זה ברור שאני מפצה אותך על ההוצאות שלך. הדבר הזה הוא פשוט חלק מההסכם שלנו. כתוב, אני מצטט רבינו פרץ. שומר שכר בשכר. אם תומר, למה יש לו איתו, למה מבריח עם נכסי חברו? לא שאלה. כי מדובר מידה איתו. אף אגב דעיף להפסד, כמו פורי החובו, וחשבינו ממבריא אחרי בפרק אין מודה, ויש לומר, דלא אומרים מבריא אחרי בנכסי חברו, אלא איך דעין העזק בור, כגון הוד, בשם מפייס בר חובו. זה התירוץ הראשון. אבל הוכה דהזק בור הוא שנכנס הרי דעידה, ודאי יתרוף, ומהייתה מנה משוק ובלות נאי בטן, דהווי כמו היטנה. נכון, זה הוא לא אומץ בתירוץ של הריטו, הוא אומץ בתירוץ הראשון, אבל זה עדיין אותו ביטוי. דהווי כמו היטנה, דידוע שרצון בא לבימה בכך. ומתוך כך נוטל כך שכרו. וכן, תוספת מעניינת, שם בשביל ההשכלה, וכן יש לדון בשבוי, שפדעו בני אדם שלא מידע איתו, שלא יכולים לדבר עמו, ונפרעים ממנו בר כוחו, מרוחו בשומת, הכושר כמבידת גופו. כן? למדני זה לא כל כך שווה, אבל זה כנראה היה דין חשוב, זה מוזכר גם במות חיים. זה היה דין שכנראה יפיל הראשונים, יש אדם שהוא שבוי. אז אני הולך לפתות אותו. אני לא יכול לדבר איתו כי הוא שבוי. לא נותנים, הוא אינקומוניקדו, לא נותנים לנו לדבר איתו. אני מוציא כסף כדי להציל. אחר כך הוא אומר, אני לא רוצה לשלם. טוב לי, ואם יאמר העבד, אהבתי את אשתי, התאהבתי עם השובים, זה קורה, זה נקרא סינדרום סטוקהולם, כן? הוא לא רוצה, אז הוא לא רוצה לשלם. אז אנחנו אומרים שהוא צריך לשלם, מאותו סיבה, מה זה מאותו סיבה? כאילו התנה, מה זה כאילו התנה? אז זה לא אותו דבר, זה בדיוק מה שרוצה להגיד, כאן זה אילו התנה, כי יש לנו יחסים מסחריים, זה ברור שאני רוצה שאתה תשמור, אז אני גם צריך לפצות אותך. שם אולי הוא יכול להגיד שלא, אז הוא אומר לא, זה ברור, העיקר הוא מה שאני רוצה להגיד, זה ברור שאדם מסכים לשלם. אבל מבריח הרי רגיל אין את הדבר הזה. אז אני חושב שזה צריך גם כמה ספרה בתירוץ של הריטב"א. זה הבדל בין צנאו לבין לא צנאו. שומר חינם, אני רוצה שהוא ישמע, ואני רוצה שהוא ישמע, זה כולל מקלות ורואים, זה כולל, נכון, נכון. לא, אני רק לקחתי את הביטוי הזה ומיישם אותו בריטב"א. גם התירוץ של הריטב"א לא בורי הזקה, אלא בבני צנאו, זה לכל ההסבר. זה יותר קל עכשיו אפילו, כיוון שהוא פועל במסגרת. צריכים להגיד שלשמור במקלות ורואים בשכר זה מסגרת ששומר חינם, כי השכר הוא לא חלק, הוא לא פעולה, הוא לא מגדיר את הפעולה. לשמור במקלות ורואים זאת הפעולה, השכר זה הוא לא צריך בשכר. אבל למה? כי הוא עושה לך טובה. למה שהוא הכיס שלו הוא לא חלק מההסכם שלנו, אבל הפעולה שהוא עשה זה כן בשכר, והפעולה הזאת גרמה לו נזק. אז ברור לנו שאיפה שאדם עובד בשבילי, שאני מפצה אותו על הנזקים שזה קרה לו, כי זה לא בגלל שהוא חייב לפצה, אלא בגלל שזה זה הסכם סמוי, על דעת כן, על דעת כן עשה. אז דרך אגב למדנו סברה אחרת ליסוד הגמרא. הסברה הפשוטה היא ש חינם בחינם זה רמת שמירה נמוכה, ושכר בשכר זה רמת שמירה מעולה. אבל הריטב"א, אני חושב, לא לומד ככה. אם זה היה ככה, שומר חינם שקדם בשכר עשה מעל מה שהיה צריך לעשות, אז זה מבריח הרי, לפחות לפי התירוץ השני. כן, לפי התירוץ השני זה יהיה מבריח הרי. אלא הריטב"א סובר שלא, זה אותו שמירה. יש פטור שלא צריכים להוציא כסף, שומר חינם לא נדרש ממנו, לא בגלל שזה שמירה יותר טובה. הוא שומר, הוא כן צריך לשמור במקלות ולקרוא לאנשים, אבל הוא לא צריך להוציא כסף. אז זה פטור עצמאי, כי הוא לא מקצועי, כי הוא לא, כסף הוא לא חלק מהחשבון כאן. אבל אם הוא עשה בכסף, מה שהוא עשה, הוא עשה במסגרת, בתנאי, זה לא של התנאי. הוא לא עשה את זה בחיוב, אבל הוא עשה את זה בתנאי. הוא עשה את זה במסגרת, ולכן מקבל את הכסף שלו בחזרה. ההסבר הזה בריטב"א מאוד מתאים למה שלמדנו בעבר. דהיינו שלפי ראשוני ספרד, זה לא היה ריטב"א, זה היה רמב"ן ברשב"א, אבל ריטב"א גם סובר מה שאמרנו בשיעור הקודם. שומר שכר הוא לא עוד שמירות. יש או פושע או אונס. שומר שכר הוא התחייב, ככה דייקתי ברמב"ן, הוא התחייב להבטיח את הערך לשלם בשביל גנבה בבידה. אבל זה לא שהוא שומר יותר, זה לא שיש כאן דרגת ביניים בין פשיעה לבין אונס. אז גם כאן, לגבי השכר, הוא התחייב להוציא כסף. אבל זה לא שהוא שומר יותר, אין לשמור יותר, או שומרים טוב או לא שומרים טוב. זה ראשוני ספרד, אין למשל, השפעה ודאי, השפעה אומר ששומר שכר חייב לא בגלל שהוא קצת פשע, אלא בגלל שהוא חייב גם באונס. אין קצת פשיעה, זה או פשיעה או אונס. שומר חינם חייב בפשיעה, ושומר שכר, חוץ מזה שהוא חייב הפשיעה, הוא גם התחייב לדברים נוספים. אבל הוא התחייב עליהם, הוא פשוט קיבל, אני אשלם אם יקרה כך וכך, אני אשלם אם יקרה כך וכך. זה נקרא עדיין אונס, אבל אני אשלם אם יקרה כך וכך בפשיעתי, באשמתי, אבל אני אשלם. אז גם הוא גם התחייב, גם להוציא כסף מהכיס. הוא לא יודע את זה, אבל אנחנו אומרים, כיוון, אחי, נתתי לך כסף כדי שאתה תוציא כסף. כן? ואתה תקבל בחזרה כמובן. אז זה רק התחייבות. מאחר שכן, אז גם שומר חינם שלא עושה את זה, לא שהוא לא התחייב, אבל הפעולה עצמה זה פשיעה. לא לקדם ברואים מקלות, זה פשיעה. הוא נפטר בגלל שהוא לא צריך להוציא כסף. אם הוא עושה את זה, אומר הריטב"א שהוא יהיה חייב. אני רק לגמור. על פי זה, עכשיו אני רוצה לחזור לנושא שהתחלנו בו באמצע. מה לגבי הקשורה? סליחה, לגבי הניקוי. אז הראשונים, הריטב"א כתב זה דבר פשוט, שוודאי שמנקים. עכשיו, למה מנקים? למה זה פשוט דבר שמנקים? הרמב"ן חשב שמנקים, לא יהיה בטוח, כל מה שפשוט שמנקים. אז אמרנו, זו שאלה אם זה כן הערך, זה חלק מערך, לא חלק מערך, מה הערך של הבימה? 100 או 100 או 100 מינוס, ערך אמיתי של הבימה. עכשיו ניתן להגיד דבר נוסף. למה הוא משלם לך? למה מנקים? בגלל מה שאמר שעכשיו הוצאתי מהרבנו פרץ ויישמתי אותו בריטב"א, מנקים בגלל זה חיוב, זה היה חלק מהסכם. אם אדם עובד בשבילי וזה עולה לו כסף, אז אני חייב לפצות אותו. אז זה ודאי לא חלק מערך הבהמה. זה דבר נוסף. ערך הבהמה זה 100. אבל יד, אני ביקשתי ממך, אתה עובד בשבילי ואתה צובע. וכשאתה צובע, אז לא יודע, אז אתה צריך להביא מברשת. לא דיברנו על זה. אבל זה ברור שאם אתה צריך להחליף פרפשת באמצע, אז אני צריך לשלם. כי זה מבריח הרי שחייבים עליו, כי זה במסגרת של צנאו. אז זה חיוב שנוצר, כיוון שהוא הוציא כסף. לא, בשומר חינם, הוא בכלל לא היה צריך להוציא כסף. אם הוא מוציא כסף, אני צריך לפצות. אז זה חיוב נוסף. כל מה שהוא מוציא, אני צריך לפצות אותו. אז כאן אני מביא את השיטה ההפוכה משיטת הראשון. שאם, שאולי נקרא זה שיטת הרמב"ם, שאם הוא לא עשה, אם הוא לא עשה, לא במה מתה, אז השומר חייב 100. אם הוא כן היה עושה, המפקד היה מחזיר לו 20, אם הוא כן היה עושה ומוציא כסף, הוצאת הכסף יחייב חזרה. אבל זה חיוב נוסף. כאן הוא לא הוציא כסף. זה לא, אתם בבין שאני אומר, זה לא חדר מחשבון. זה שלא שמרתי, גרמתי לך הפסד של 100. אם מתי שלא שמרתי, הייתי מוציא כסף, אז הוצאת הכסף זה כמו הלוואה. שלוויתי לך, אתה צריך להחזיר לי. אבל לא עשיתי את זה. אין לזה שום קשר, זה שני דברים שונים. א', אני גרמתי לך נזק, נגיד, אני אגן מקרה אחר. אני שברתי לך חלון, ואחרי ששברתי את החלון, אז הוצאתי מכיסי שקל, ותיקנתי חלק ממנו. בסדר, אני שברתי חלון, ואז ניסיתי את הקיים, אז תיקנתי קצת, וזה עלה לי כסף. אז זה ששברתי חלון, אני חייב לך 100 שקל, בזה שהוצאתי שקל ועשיתי בשבילך משהו, אתה צריך להחזיר לי את השקל. זה שני דברים שהם לא קשורים זה לזה. במקרה, עושים חשבון כולל, אז אפשר להגיד שורה תחתונה, אבל אין שורה תחתונה. זה שתי פרשיות שונות. אז זה מה שאפשר להגיד גם כאן אחרי שקראתי את הריטמה. הזה שהוא מפצה אותו, זה לא בגלל שמלכתחילה, מה שאמרנו, קיצוני, הבהמה רק שווה 80. לא, במה שווה 100. אבל הוא צריך לפסות אותי, כי אני הוצאתי כסף. אני לא בטוח, מה יהיה אם אדם הוציא כסף וזה לא עזר? אבל זה היה הגיוני. אני פועל אצלך, ובא אריה, אז היה סיכוי טוב מאוד שנוכל להציל, קראתי למצילים, וזה עלה כסף, ובסוף לא הצלחנו להציל. גם אחרי הכסף, בכל זאת נאכל הכל. אז גם כי צריך לפצות אותי, אם זה חלק מהסכם. כי פעלתי בתנאי, ולא עובדים בחינם. אז הבימה הפסדת את הכל. מוצאים כסף לא בגלל שהבימה רק שווה 80, אלא מוצאים כסף כי אם אתה מוציא כסף, אני צריך לפצות אותך, כי זה הדין של מבריח הרי שחייב. לא מבריח הרי שפטור, אלא מבריח הרי שחייב. נתת לך משהו, אתה צריך להחזיר. כי זה או ברסק או חלק מהסכם. אז לפי זה, זה לא קשה להסביר שהוא צריך לשלם, אם הוא לא עשה, צריך לשלם 100. כי הוא פשע וגרם להפסד של 100. אם הוא היה עושה, הבן אדם לא היה מקבל 100, זה לא בחשבון. אני מצטט עכשיו קטע שנמצא בשיטה מקובצת בשם שיטה. אני לא בטוח, אני יודע שבכתובות, דבר האחרון שהיה לנו שיטה מקובצת, אז התאים שחתומים שיטה בדרך כלל היו חשובים. זו שיטה טובה. לא כל שיטה היא שיטה טובה, אבל זה, אולי זה, לא יודע אם זה אותו דבר. כאן, אבל כאן זה, בכל מקרה, הקטע הזה הוא מעניין. הוא אומר ככה, יחי, מה יהני למיני? השאלה של הגמרא, הוא אומר, דמי קשובה. אלה בתשלום מי קודמיהם, והיה לו לקדם להוציא מביתו עד כדי דמיהם, ניחה. אבל אישך בבד הבית עד כדי דמיהם, למה לי... במש מדילו כדמת כדי דמי מחי ובשני לקושר ואפשר ומכל מקום לא משלם אלא דמי קושרה אותך יתנו. הוא אומר אם הוא הוציא כדי כל דמיין הוא צריך לעשות כדי להציל, אבל אם הוא לא עשה, זה לא כתוב, זה כנראה מה הכוונה, אם הוא לא עשה הוא מקבל רק דמי קושרה אותך יתנו. זה השיטת הרייפה, שאז אם אתה לא הוצאת מאה כדי להציל מאה, בכל זאת הוא מקבל רק, הוא מקבל משהו, הוא מקבל קשורה, אבל לא, אבל לא מאה. אינמי, זה מה שמעתי, יש לומר דקבד שלו שמה כדינו מחייב בכל. אפילו במקרה של מאה, אני לא הוצאתי מאה כדי להציל מאה, אני צריך לשלם לך מאה. ואתה היית מפסיד את הכל בכל מקרה. ואף אגב דמשטר שילי ביילים דמי רואים ומקלות. מה פירוש המילים דמשטר שילי? משטר שזה אומר אתה מרוויח בגללי, לא נתתי לך, אבל כיוון שאני עשיתי כך אז משהו גדל אצלך. אז משטר שילי זה אומר החשבון בנק של המפקיד גדל ב-100 שקלים כאן, כי לא הוצאתי את ה-100 שקלים שהייתי צריך להוציא בשביל הרועים. אז אם אני משלם לך 100 שקלים בשביל הפרה, אתה ממש מרוויח. כי אם הייתי עושה כשורה, מה היית מרוויח? אפס. היית מפסיד בהמה ומקבל, והייתי מוציא 100 שקלים והיית מקבל 100 שקלים. ועכשיו אני משלם לך 100 שקלים. אז ממש משטר של דמי רועים. אז אולי בגלל זה שאני גרמתי לך להרוויח, אתה צריך לשלם לי, כלומר לנקות. הוא אומר, לא, דהבי קיין מבריח הרי. אבל לא כל פעם שאני גרמתי לך להרוויח, אתה צריך לשלם. אז הוא משתמש במבריח הרי, זה מבריח הרי הפוך. המבריח הרי, אם אני, הוא אומר, הוא מצדיק את השיטה שאומר שלא מנקים. אני משלם לך 100 שקל לבימה. על ידי זה, אתה בסופו של דבר, הרווחת מזה שלא שמרתי. אם הייתי שומר כדין, היית יוצא באפס. רק את הקשור דחיותה. עכשיו שעשיתי שלא כדין, אז אני חייב לתת לך 100 שקל, ואתה מרוויח. פלי פליים, אז אולי אתה צריך לשלם, לא, זה נקרא מבריח, זה כן נקרא מבריח הרי, כך הוא אומר. כי זה המשטר שזה, הוא מבריח הרי. אז זה בדיוק, עכשיו זה הסבר אחר לשאלה פה. הוא לא עולה על דתו שהניקוי הוא ניקוי מערך הבימה המקורי. השאלה היא, האם הניקוי הוא בגלל שזה מגיע לי, זה לא נקרא מבריח הרי, הוא אומר, זה כן נקרא מבריח הרי. זה צריך ללמוד את כל הסוגה של מבריח הרי. למה זה לא נקרא מבריח הרי, אמר הריטב"א? כי מהטעמים שאני הסברתי, או בגלל שזה ברי הזקר, או בגלל שזה במסגרת. זה הוא כן עשה. עכשיו זה מקרה הפוך, הוא לא עשה. הבן אדם הזה לא שמר, זה לא במסגרת, וזה לא, ובר יזק הוא לא רלוונטית, הוא לא עשה, הוא גרם לך להרוויח כסף מזה שהוא לא שמר. זה באמת מקרה מוזר, כן? בגלל שלא שמר וחייב לשלם, כבר, אז אני אגיד קצת יותר פשוטו, הוא משלם לך. כשהוא משלם לך, הוא נותן לך רווח. היה לו אופציה לשמור טוב, ואז היית יוצא באפס, והוא במקום זה בחר לא לשמור, אלא לשלם. הוא בחר לשלם, כן. הוא בחר לא לשמור, הוא חייב לשלם. הידי זה הוא נותן לך רווח. אז בא ההב המין של השיטה ואומר, אז לכן אתה צריך להחזיר לו. בעצם לנקות. אז הוא אומר, לא, זה בדיוק מקום מבוי אחר. אז לא מנקים. כלומר, אז מה הספר? אם אני אמרנו משהו בהתחלה, אז מנקים בגלל שלא היה כאן נזק. הניקוי הוא מיעוט במחייב. המחייב הוא ההפסד של הבימה. הבימה לא הופסדה, כי הבימה שווה 0, או שווה רק 80, או שווה רק 60. בשיטה, זה לא השיקור, ודאי שבימה שווה 100. זה פשוט לא שבימה שווה 100. ואז הוא אומר, אבל אם אתם חושבים שצריכים לנקות, זה בגלל שאתם צריכים לנקים, בגלל שאתה צריך להחזיר לי את מה שהוספתי לך. אז הוא אומר, לא, התוספת הוא ודאי מבריח לי. ולכן לא מנקים. זה פשוט לא שערך הבימה זה 100, ואין צווה להגיד שהערך הבמה זה רק 80 או 60 או 0, אבל בכל זאת אולי, אולי אחרי שהערך הבמה זה 100, בכל זאת צריכים להחזיר, כי הבן אדם בסופו של דבר החשבון בנק שלו לא יורד אלא עולה. אז הוא אומר, לא, אתה בדיוק לא מקבל כסף בגלל החשבון בנק שלו. החשבון בנק שלו עולה כי שילמת לו, אבל זה לפעמים אנשים מרוויחים כסף והם לא צריכים להחזיר, כי הרוויחו מן השמיים. מבריח הרי מבנכסי חברו, פטור. אוקיי? אז יש לנו, אם כן, לסכן שתי גישות פה. אחד זה להגיד שהשאלה של הרמב"ן הוא שאלה באיך מעריכים את הבימה מלכתחילה. כמו אמר התבירה, טבח שלי. בימה שנמצאת בתוך מתקפת אריה. והדרך להציל אותו זה על ידי להוציא כסף, אם הוא שווה הכל, והכסף. כסף הוא צדדי, או שהוא שווה את הניקוי. זו הייתה גישה אחת, וזה היה ספק של הרמב"ם, אוקיי, אומרים מה שאומרים. גישה אחרת להגיד שזה פשוט, מה פתאום? מה שאתה הגעת בטבעיות, אבל מה שווה, מה שווה, מה שווה? מחר הוא יהיה שווה פחות, בינתיים הוא שווה 100. ויש סיכוי לא טוב שהוא ישרוד, אבל הוא שווה. אם מוצאים את הכסף, אז שומעים על הערך שלו, והכסף הוא צדדי. ואז השאלה היא, השיטה אומרת שזה ברור לו שלא, אבל השיטה היא, בכל זאת, כיוון שאתה לא תרוויח את המאה, אתה תרוויח רק 80 כי צריך להוציא כסף, אז אני לא חייב לך יותר מאשר 80. כלומר, מסתכלים על החשבון בנק הסופי, ולא על הערך הבינלאומי. אולי בגלל ששומר חייב לשמור על הבנק, ולא לשמור על הבינלאומי. אז על זה השיטה ענתה שלא. אם אתה מסתכל על החשבון בנק, זה לא חלק מחובי השמירה. זה דבר נפרד. הדבר נפרד, אני יודע מה התשובה. אם אני גרמתי לך להרוויח כסף, אתה לא צריך לפצות אותי. כי מבריח אחרים בנכסי חברו בלי התירוצים, ואין כאן תירוץ, אז לא מקבלים. כן, אז זה שתי הגישות. אם מסתכלים על הבנק, ואז אולי הוא צודק. אם מסתכלים על הבנק, אז ודאי לא חייב. אני כן אגיד ששומר חייב לשמור על הבנק, כמו שלא נראה כל כך סביר. או שמסתכלים על הפרה, אבל גם על הפרה יש שני מבטים. אז זה ספק בראשונים, הרן מסופק, הרבן מסופק, דווקא ריטב"א החליט שהוא חושב שהאינסטינקט של הרבן צודק, והוא לא מתייחס לצורך. דבר אחרון, אז איך אנחנו מסבירים את שיטת הרייבד, שכנראה גם שיטת הרמב"ן. אז מנקים, ומנקים עד כדי שקל, עד כדי פרוטה, אבל אם מנקים עד כדי אפס, אז מוסיפים את דמי הקשורה דחיותא. זה סתירה. אם דמי קשורה דחיותא זה חלק מערך הבהמה, כל בהמה שווה את ערכו פלוס עוד שקל, אז מלכתחילה היו צריכים לפצות אותך על ה-100 שקל מינוס הניקוד. ואם אומרים שקשורה דחיותא, כמו שאמרתי, זה לא דמים, זה ערך סובייקטיבי, אז זה מסביר למה הוא חייב לעשות את זה. כי הוא חייב לעזור לי. אני רוצה בהמה ולא כסף, ולכן חברו השומר זה לתת לי בהמה ולא כסף. אבל אם הוא לא עשה פיצוי, אין פיצוי, אבל אוקיי, אין פיצוי. אז גם אם הוא לא עשה וזה היה ניקוי של 100%, למה פתאום הוא משלם של שקל נוסף? איך השקל הזה מתחיל לפעול רק כשהחיוב הבסיסי ירד אפס? יש חיוב בסיסי, זה 100. 90, 80, 70, 60, בסדר. כשהחיוב הבסיסי ירד לאפס, אז אנחנו אומרים, טוב, תשלם את התוספת. ממה אפשר? או שאתה חייב תמיד 101, או שאתה חייב רק 100, אבל למה אתה חייב את האחד רק כשהמאה נעלם? זה משחק, לא? אתה הפסדנו בזה, אז בואו נתיר לך עוד שקל. זה פלי פלי, הרייבד זה כמעט מפורש, הרמב"ן זה כמעט מפורש. ולכאורה צריכים להגיד את זה, משום שברור שלא משמעים קשורת דחותו, אז מי שאומר שכן, אז זה רק המקרה המיוחד שזה ירד אפס. אבל איך ירידה לאפס מחייב בתוספת תשלום? אז מה התשובה? רמזתי לתשובה במקרה בשיטת הרשפה בתחת השיעור. מה ההבדל בין אם אני משלם 100 מינוס 99, אז בסדר לשלם שקל, אבל 100 מינוס 100, אז צריכים לשלם את השוד החיות הנוסף. מה ההבדל בין 100 מינוס 99 ובין 100 מינוס 100?
שמרתי או לא?
תגיד את העובדות קודם, 100 לא. 100 מינוס 100 זה תשלום של 100 מינוס 100. מה זה? זה אי תשלום, כלומר זה לא תשלום של אפס, זה אי תשלום. אם אני משלם שקל, עכשיו נגיד את מה שאתה קראת לגן, אמרתי את זה כן, זורקתי סברה ברשפה, שלשלם זה לא רק פיצוי, לשלם זה סוג של שמירה. אני בכל זאת נתתי לך, אני שמרתי עד ערך הבימה, לא הצלחתי לשמור הגופו, אבל שמרתי על הערך שלו, על הכסף שלו. אז זה בטח נכון משומעים מאה, כן? חידוש, אפילו משלמים 90, אנשים משלמים שם שקל, אבל למה משלמים שקל? שקל זה לא שקל, לא כמו הספר שלנו, לא שווה מה רק שווה שקל. לא, אז זה יותר טוב, בסדר. גם משלמים שקל, אני משלם את ערך הבימה. או בגלל שווה מה רק שווה שקל, או שהשקל הזה הוא בעצם מאה ורק מפצה אותי ב-99. אבל גם תשלום של שקל זה קיום השמירה. אני נותן לך את מה שאפשר לתת לך. אבל אם נותנים אפס, אז מה אפשר להגיד? הוא לא משלם, כן? אז אני אומר שכיוון שאתה צריך לשלם, אז כיוון שלא שילמת, אז פתאום אתה משלם את הקשור דחיות. בפרט ערך הבימה, הקשור דחיות הוא לא חלק מערך. ודאי, זה רק גרמה, זה דברים נוספים, זה ערך סובייקטיבי, זה לא אמיתי. אבל זה שיקול, הבעיה מרוצים את זה. אתה מחויב לנסות לתת להם את זה. זאת הסיבה שבכלל בחתכילה צריכים לקדם בשכר, כדי לתת להם את הערך האפס שנקרא בימה אמיתית ולא כסף. אז אתה מחויב לתת לבעלים גוף ולא רק כסף. אם לא נתת להם את זה, אז אם נתת להם דבר אחר, מה אמרתי בתחת השיעור? כסף, שווה כסף ככסף. אם אני נותן למישהו כסף, אז נתתי לו פרה. אז הוא לא יכול להגיד, אני רוצה את הפרה ההיא. אני רוצה את הפרה המוכרת לי. בדיעבד, גם במזיק, אם אני הזקתי לך פרה ונתתי לך פרה אחרת, מה זה פרה אחרת? כסף של פרה. אז שווה כסף ככסף, כסף שווה כסף, אתה קיבלת. אתה לא יכול להגיד, אבל איפה הבסי? לא יכול להגיד את זה. אבל אם לא נתתי לך כלום, אז המחויבות המקורית של השומר היה לשמור על הבימה הזאת. איך אני יודע? כך מה אומרת כך? שומר שכר צריך לקדם בשכר, אפילו כדי דמיהן. למה? כי הוא מחויב לספק לי, אם אפשר, את הבימה המקורית. אז אם בדיעבד נתת לך בימה אחרת במקום הבימה המקורית, אין לך טענה. בדיעבד אתה צריך להגיד, אוקיי, קיבלתי. אבל אם לא נתת לך כלום, אז אתה יכול לבקש את הבימה המקורית. לכן, אם אני משלם, אם יוצא שלם לך אפס, בגלל שהניקוי היה שווה את כל הבימה, אז משלמים עוד שקל, שזה ניסיון לתת לך במקביל לבימה המקורית. אבל אם נתת לך איזשהו סכום, לא לומר, אפילו רק שקל אחד, אבל אותו שקל הוא הערך השומרי של הבימה המקורית, אז לא חייבים לך שום דבר נוסף. שיטה קצת מוזרה, אבל זה שיטת הרייבד, אני חושב גם הרמב"ן, וזה יהיה הסבר.
אתה
לא מסביר
סתם פה שהשיד את השמירה. כשאומרים לו לשלם, אז שישלם באמת את הכל. אני לא מסביר איך זה פותר. המקרה שלנו, כיוון שמנקים, אז בעצם זה תשלום על
ה... אז אני אומר, כשאתה משלם, כשמחייבים מישהו לספק תכלית בחפץ, לא לוקחים בחשבון את ההבדל בין תכלית לחפץ. כלומר, בדיעבד, אם אתה, יש לך 100 שקלים, 100 שקלים אלו הם מסמלים, הם מחליפים של כל חפץ בעולם. אני אוהב את החפץ יותר מהכסף, זה בעיה שלך. זה הדין של שווה כסף ככסף. התורה הציעה, התורה שנקרא תשלום, או החברה הציעה דבר שנקרא תשלום, כדי שנוכל להגיד שבעולם הכלכלי כסף שווה לכל דבר אחר. הוא המחליף האוניברסלי, הוא האדם טייפ או של העולם. אם יש לך 100 שקל, אז יש לך חלום, יש לך פרה, יש לך גם את הפרה שלך. אבל אם אני לא נותן לך, אז אתה, יש לך תפייה. התפייה שלך זה לא לתת לי 100, אתה לא תובע 100 שקל, אתה תובע פרה. אם נתת לך 100 שקל, אז קיבלת פרה. אבל אם לא קיבלת 100 שקל, אז חסר לך פרה. אם שחסר לך פרה, אז הוא משלם לו שוב הדחיות, כי זה ההפסד. זה הפיצוי על ההפסד שיש. זאת אומרת, אני מודה, זה הבדל בין חתכילה ומדיעבד. חתכילה, האדם רוצה 100 שקל פלוס. אם נותנים לו 100 שקל, אז על פי דין הוא קיבל את ה-100 שקל פלוס. כי השקל הוא פרה. זה הפלאפון. מי שיש לו שקל, אז יש לו, מי שיש לו 100 שקל, אז יש לו פרה. הוא אומר, לא, אני לא יכול לחלוב אותו. איזה בעיה שלך, אתה לא מבין איך, אתה כן יכול לחלוב אותו. צריכים לעשות כמה תיקונים, אבל אתה יכול. על פי דין אין הבדל, אנחנו לא מעוניינים בדברים מעשיים. 100 שקל זה הכל, ברור שזה לא מוסרי. מי שיש לו מיליון שקל בבנק הוא גבה מרעב, אבל זה עצוב. אז בעולם המסחר, בעולם המשפטי, 100 שקל זה לחם, 100 שקל זה פרה, 100 שקל זה כל דבר, מה שאתה רוצה שיהיה. אבל אם לא שילם לך, כי הניקוי, עלה לניקוי, בסופו של לא שילמתי, אז הספרה הזאת לא פועלת, מה אפשר לעשות? אני לא נתתי לך פרה, כי אני רק מסתכל, אני היית יכול להגיד, לא, אז כיוון שזה רק שווה אפס, אז האפס זה פרה. זה החילות, שקל זה פרה, אבל אפס זה לא פרה. אם זה אפס זה לא פרה, אז בן אדם עדיין יש לו תפייה, יש לו תפייה, אז כמו שאין לו, כדי לפצות אותו, התפייה שלו, זה השקל הנוסף של קשור לדחי. טוב, זאת הסוגיה הזאת. אני רציתי היום לקרוא את הרמב"ן לגבי חד החדה, שבעצם אנחנו למדנו אותו. זה הרמב"ן שמסביר את הדין שלו. הדין שדיברנו עליו בשיעור הקודם, זה נמצא כאן בסוף הסוגיה, זה נדון זה בפנים, זה רבן יפה, אבל טוב, אולי נראה את זה. אנחנו ביום שני, כדי להשלים את הסוגיה, בעיקר את הדבר שסכם בסוף השיעור ביום רביעי, לגבי שחת בשיעור סוף אורס, אז נאמר גם שחת בשיעור סוף אורס. הסוגיה נמצאת בדרך כלל מדווה במבט, מחלוקת אביי ורבא שמה, זה מחלוקת לא על חת בשיעור סוף אורס, זה מחלוקת על מה דומה לחת בשיעור סוף אורס. מוזכר שמה, יש המקרה שאומרים קיצוניות, גם אם חת בשיעור סוף אורס חייב, אביי אומר זה פתור, הרב אומר גם אם זה פתור, במקרה זה חייב. במקרה שהלכה לאגם ומת מהחום של האגם. אז ממילא זה לומדים מה זה חתום בשביל סוף הבונס. אין שם הרבה ראשונים, אבל יש שם איש התוספות, מאוד תוספות. יש שם בנו פרץ מאוד 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 חשוב, ארוך, שלא נמצא בתוספות. זה יהיה יסודי להבין את הבנו פרץ שם. הגמרא מבוססת על גמרא קצרה במבית עמוד א'. כסף, אין להם שמרה אלה בקרקע, סריפ דאובני, אדם שם כסף בתוך בית מאוד מוגן, עשוי מעץ. גנב לא יכול להגיע, אבל הבא ידיסה, כי הוא עשוי מעץ. אז תחילתו בפשיעה לגבי הגנבים, תחילתו בפשיעה לגבי הגנבים, כי זה לא בקרקע, תפס בין הגנבים לרקע, ובסוף זה נשרף, ושריפה זה אונס. וזה המקרה כנראה הקלאסי, זה גמר קצרה, אבל זה המקרה שכשאומרים, תחילתו פשיעה של אונס, כנראה מתקדמים לזה. אבל זה פלמד ורב מחלקת בין מקרים אחרים לבין המקרה הזה. להבין את המקרה ההוא, אנחנו מדבר בעריכות הרבה פרץ דווקא, אבל צריכים לחשוב הרבה, זה הרבה אפשריות, למה תחלו כשיוסף ואונס כמה פתור, ובסוף אנחנו נחזור לסוגיה שלנו ונשאר עוד פעם מה שתוספות כאן והרמב"ן, כולם אומרים שתחילתו בפשיעה גמורה וסופו באונס חייב, תחילתו בפשיעה של גנבה ואבדה וסופו באונס פתור. אם נבין את הדין אז נבין גם את החילוש של התוספות והרמב"ן שכבר דיברנו עליו, ואז אנחנו גמרנו את הסוגיה הזאת.